103 FM. ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, רון קופמן ואריה אלדד.
בוקר טוב, מר קופמן.
בוקר טוב, פרופסור.
ואנחנו פה לא לבד, מישהו עלול לקבל את הרושם שאתה ואני ואני ואתה, לא, האורחים והמפיקים שלנו הם שר פלסנר וליאור שד משפיצר ואסף נבו ואחראית על השידור שקד מורג. עבר עליך השבוע בטוב?
תראה, בטוב בגלל שבאמת הגיעו שלוש חטופות הביתה, זה הדבר באמת היחיד שאפשר לומר טוב. אבל היה גם הרבה רע, היה הרבה רע.
אתה הופתעת מזה שהם על הרגליים ויורדות וצוחקות והולכות ונראות ברוך השם כמו בני אדם?
גם הופתעתי, גם שמחתי, כי כמו כולם, אתה יודע, לא ידעתי באיזה מצב צבירה נקבל אותן. לא אהבתי לראות את המחזות שהיו שם, אתה יודע, בבית הממשל בעזה, רחוב, דקלים, בנייני ממשל.
קצת
פסטורלי מדי. זה נראה כמו סצנה בסרט.
למה שלמדנו, שהיא שטוחה אז היום. כנראה שיש מקומות...
לא, אמרו לי שבמרכז עוד לא הספקנו.
לא הספקנו.
כן, אבל בכל מקרה, גם לראות את המחבלים, אתה יודע, בטקטי מלא עם... כל הסרטים שלהם וכל הדברים, והספסוף, שאתה יודע, מה פשוט היה להכניס להסכם, רדיו של 100 מטר, אף אחד לא מתקרב. אתה יודע, כל הדברים האלה, באמת, זה מזעזע. אתה יודע, אנשים רואים את זה, אני חושב על המשפחות, עזוב אותי. אני חושב על המשפחות שיושבות
כן,
וצפות.
באמת אתה לא יודע אם זה לא הולך להיגמר בלינץ' בעוד חצי
כן, דקה. ואתה יודע, באמת, זה נראה כמו שזה מוציא שם רע לחלטורה, אתה יודע מה אני מתכוון? כן, יש, כן. עובדים על הסכם, עובדים על הדברים האלה, שלא נראה ברדיו של 100 מטר, שום גורם שאינו קשור לאירוע. באמת, אבל זה מה שיש, זה היה נורא, זה היה נורא. בעיקר התמונות סטילס, אתה יודע, של הבעות הפנים של אנשים.
כן, כן.
אבל צלחנו את זה.
כן, ובמקביל אנחנו שומעים על, על ארבע שמשתחררות, אנחנו מקווים שמשתחררות מחר, והרשימות שאמורות להיות מפורטות, אבל כנראה נקבל רק מספרים ולא שמות מי חי ומי מת, והמשוחררים, עכשיו, כשאתה שומע על, על זכרי אסבדי שהולך לחזור לג'נין, ואחמד ברגותי שהולך לחזור לשכם, ואתה מבין
ואתה ש... ואתה לענה, שבאמת אנס ופגע
לשכם וברגותי ילך למקום אחר. בסופו של דבר אנחנו הולכים רוגים בג'נין באיזה מבצע כמה עשרות מחבלים וממלאים מחדש את הקערה הזאת של הטרור, ממלאים אותה מתוך בתי הכלא שלנו. אבל אתה חייב להודות שנתניהו נתן תשובה נפלאה לעניין הזה של עירור הביטחון בתוכנו, כי אנחנו רואים את כל המשוחררים האלה, והוא צירף לקבינט את גילה גמליאל, ואמסלם הוא משקיף קבוע. אז עכשיו כולם מרגישים בטוח.
ברור.
טוב, אם גילה גמליאל שם, מה אכפת לי שזכרי אסבדי בג'נין, עכשיו אנחנו מרגישים נפלא.
אסבדי, אני מניח שהוא כבר עובד בשבילנו לא מעט שנים, כי הוא שרד יותר מדי אירועים שהוא לא צריך לשרוד, הרי זה לא מעשר ראשון שלו, כן? אנחנו מכירים את החילה הזה כבר הרבה שנים. אבל, אתה יודע, זה הזכיר לי, ברגע שאתה קורא את הרשימות, זה הזכיר לי את הקטע עם עלי חסן סלמה, הנסיך האדום, או איך שלא קראו לו, שהיה בתכננת טבח י' חללי מינכן.
כן, שרגו את המלצר ההוא
בושיקי,
בטעות, כי חשבו שהוא דומה לו.
אבל בכל מקרה, הגענו אליו בסוף. היו טעויות, בסוף הגענו אליו. אני מקווה שאנחנו נגיע לכל אחד מאלה. אתה יודע, אנחנו חיים, אריה, אנחנו חיים במזרח התיכון, ומתנהגים כמו שאנחנו בית קפה בווינה. זה לא עובד בדיוק. אם אנחנו באמת משחררים כי אין ברירה, כי קרסנו ואפשרנו באמת לחילות האלה להיכנס לבתים ולהוציא אנשים מהמיטות ולחטוף אותם, והיו כאלה גם שנשחטו. אבל זה עניין שלנו, אז אנחנו משלמים את המחיר, כי אין ברירה, זה אזרחים. פעם ראשונה שאנחנו עוסקים עם אזרחים שנחטפו מהמיטה. מצד שני.
פעם ראשונה שאנחנו משלמים לא רק במחבלים משוחררים, אלא גם בוויתורים מדיניים וטריטוריאליים.
אוקיי, כלומר, כן, אבל
אנחנו גם יוצאים משטח בשביל לקבל חטופים, זה לא היה קודם.
לא היה קודם, אבל שאתה חלש, אתה משלם יותר. אין, אלה החיים.
אז יש באמת ויכוח האם אנחנו חלשים, או שאנחנו מרגישים חלשים.
אני חושב שאין ויכוח. אם אחרי 16 חודשים הגענו למצב שעם כל העוצמה שלנו מול חמאס, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו רואים תמונות של טויוטות שיצאו מה, נקרא לזה ימחים שלהם, שמטיילות שם ברחוב ורחבים פרטיים ועצי דקל ובניין ממשל, אז אנחנו לא בדיוק חזקים, ולא מעניין אותי מה אומרים באמת כל הקודקודים ואיך הם מסבירים את זה. אבל אני רוצה להתמקד רגע בעסקה, לא בעסקה, בשחרור של המחבלים. כל אחד צריך לדעת שזהו, זה נגמר, זה כמו אצל האמריקאים. אתה הבין, פעם שלישית, בינגו, זה לכל החיים. פה אין חיים. אני הייתי רוצה לראות אותם חוזרים בסקיות. אנשים שיש להם 35 מאסרי עולם. הם לא קיבלו מאסר עולם על פעולה אומנית, ואף אחד מהם לא יהפוך לעובד קהילתי.
לא, אבל אלה שהם תושבי מזרח ירושלים ויש להם תושבות ישראלית או אזרחות ישראלית, לא מבטלים להם את זה, אפילו הם חוזרים לירושלים. באמת אי אפשר להבין את זה.
אבל זה פשוט אימפוטנציה של המערכת. מה זה חוזר למזרח ירושלים? שהוא חוזר למזרח ירושלים, אבל הוא צריך להגיע פעמיים ביום לתחנת המשטרה שם. אוקיי, הוא חוזר, מה עכשיו הוא יהיה, מה הוא יהיה עכשיו? מדריך חבורות נוער? מה הוא יעשה עכשיו?
ומה שאני רוצה להבין בכלל, זה אני לפני 15 שנה העברתי חוק על ביטול קצבאות ביטוח לאומי למחבלים האלה. ואנחנו שוב שומעים על איזה חוק לביטול קצבאות הביטוח הלאומי הזה. כאילו כל פעם שמישהו מחוקק לבטל להם את השארים והזקנים, ואני לא יודע מה, מישהו במשרד המשפטים מחזיר את זה בדלת האחורית. אי אפשר להבין את זה.
שכחת את אז מבשרה ב-2006, קיבל עוד שנתיים. קיבל עוד שנתיים שכר מהכנסת, אז כמה מפגרים?
ואמרו לנו שאי אפשר לפגוע בפנסיה שלו, כי זה זכויות אישיות.
אז מי שמטומטם משלם, זה המצב, אתה יודע, זה לא, אלה החיים, אלה החיים. טוב שלא נתנו לו באמת המשך שכר גם, ואני לא מבין, גם לא הורידו אותו, אתה יודע, בהתחלת משה. אני אתן לך רשימה פה של באמת עשרות שהאנושות הייתה שמחה אם הם לא היו כאן. אבל הקטע הוא, אתה יודע, אני מתייחס ברגע לתמונה הכוללת, אנחנו לא קפה בווינה, אנחנו במזרח התיכון, התקנות והחוקים כאן הם מקדמת דנה, אי אפשר לשחרר רוצח שגם אנס סוערות והמערכת כאן לא עשתה
כן,
כלום.
כן, ביטלו לו את,
כן, זהו,
סגרו
את, האונס,
את תיק האונס,
כדי שהוא יוכל לחזור לשכם. אוקיי, כי באמת האנס גם בחברה הערבית זה לא בדיוק
תואר כבוד. אז הדבר הזה, תשאיר אותו פתוח לנצח נצחים. למה אתה סוגר את התיק הזה? אני לא מבין את ההתנהלות אפילו. אתה משחרר, כי אין ברירה, אתה רוצה את החטופות. למה אתה סוגר לו תיק? בשביל מה?
ההפקרות חוגגת בכל דבר. אי אפשר להסביר את זה לאזרחים, גם אם יאמרו לנו שעכשיו הוא הולך להיות אלי כהן בשכם. אוקיי? אי אפשר להסביר את זה. אבל תמיד יש למערכת תירוצים והסברים. בוא
נתחיל לעבוד.
רגע, אני רוצה לדבר איתך יפה שאנחנו מתחילים לעבוד, גם על, קודם כל, להנגד ארי רוזנפלד, אני מדייק
כן,
לשמור.
כן, כן.
90 ימי מעצר על דברים, על, קודם כל, העבירות האלה שהוא ביצע, הוא ביצע אותו באותו חייל מילואים. אז קודם כל, אני בכלל לא מבין למה זה הגיע לאזרחי ולא נכנס בהתאם לחשץ לשיפוט של...
כי פחדו שאם זה יהיה בצבאי, הוא יקבל דין משמעתי וינזפו בו ונגמר, אבל רצו שהוא ייכנס לכלא לכל חייו.
הוא לא היה מקבל דין משמעתי, הוא היה מקבל עונש מאסר בפועל. אני מקווה שהמערכת עדיין שפויה, אבל בכל מקרה, באותה עבירה, יש את יועצו של ראש הממשלה, שיושב בבית, במעצר בית, וטוב שכך, כן, הוא לא נאשם באונס ולא ברצח, וארי לא, הדעת אינה תופסת, על מה אתם מחזיקים אותו, כאשר שבק ומשטרה אומרים, אפשר לשחרר אותו, והם אלה שחקרו אותו, אז בפרקליטות ובכל, גם הזלזול, הזלזול בזכותו של אדם, גם לנאשם יש זכויות כל עוד לא הורשע. מסתובבים כאן אנשים שואשמו ברצח, בתאונות דרכים בהם קיפחו חיי אדם, כאשר היו שיקורים, אוקיי? ופה על עבירה, על עבירה שהוא הודה, הוא הודה בביצוע העבירות, הודה בהכל. יהיה משפט...
אכיפה סלקטיבית, אמרנו כבר?
לא, אני לא...
זאת אכיפה סלקטיבית.
כי אתה משתמש באמת במושגים מאוד עדינים, אוקיי? של אכיפה סלקטיבית. זה טמטום, זה רשעות, שאין לה שום בסיס, אין לה שום בסיס ראייתי. אם הגורמים הנוגעים בדבר אומרים, הוא יכול לשבת עם אזיק אלקטרוני בבית. משפט אחד רק ארי על השופט יצחק עמית לפני שנתקדם.
לא, מה אתה רוצה? כל עוד לא הוכחה אשמתו, הוא חף מפשע.
אין לי שום בעיה, אני רק אומר.
הוא חף מפשע, אני אומר לך, אני לא אתן להכפיש אותו.
אל תיתן להכפיש אותו.
אני לא אתן לך להכפיש אותו, רק למה הוא צריך להיות נשיא בית המשפט העליון, אם אף אחד אפילו לא חוקר?
אני לא רוצה להכפיש אותו, ואני מאוד זהיר בדבריי, מאחר ומדובר בשופט בית משפט עליון, ומועמד יחיד לנשיאות המוסד. אני רק אומר דבר אחד, חיינו 16 חודש בלי נשיא...
אפשר לבדוק לפחות?
לא, אז אני אומר, בהליך הבדיקה, תנו זמן לזמן, נחכה.
בטח, לא יתנו. טוב, שלום ובוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבאי של מעריב, שלום לך.
בוקר טוב לכם.
סליחה שהיבשנו אותך
במהלך... אני מתנצל, אבי.
זה באמת נחמד, באמת.
שפכנו את אשר על ליבנו. אנחנו מבינים שהיום אולי חמאס יפרסם את רשימת 4 החטופות שחוזרות, אמורות לחזור מחר, ואולי יפרסם את כלל הרשימה של המהלך הראשון של ה-33 מי חי ומי מת, אבל אני מבין שצפויים תרגילים של החמאס גם בעניין הזה.
קודם כל, חמאס יכול באמת לבצע תרגילים וביצן נערכים לכך, אבל גם לצה"ל יש זרים בתיק, וחמאס יודע את זה טוב מאוד. הוא יודע שהוא צריך לקבל עוד כמה מאות מסעיות סיוע. הרי, אתה יודע, מדברים על סדר גודל של 650 מסעיות כמדומני ביום שאמורות להיכנס, אבל צה"ל סגר את זה עם...
631 אתמול.
631. אבל צה"ל מה שסגר זה שזה לא ספירה יומית, אלא ספירה שבועית. כלומר, הוא צריך לקבל 4,200 מסעיות בכל שבוע ימים, בכל בין עסקה לעסקה. וחלק גדול מהמסעיות עדיין לא נכנסו. אז זה קודם כל אחד. שתיים, דבר שצהל צריך לאפשר לחמאס, זה ברגע שהוא מוסר את החטופה הרביעית מחר, אז יהיה אפשר לפתוח את ציר סלאח א-דין, ובעצם לאפשר תנועה רגלית של פלסטינים, מדרום הרצועה לצפון הרצועה, שזה חמאס מאוד משתוקק, זה הלחץ שהכי הרבה מופעל עליו.
אתה רוצה להגיד שעד עכשיו הם לא עוברים צפונה? יש תמונות של אלפים הולכים.
לא
דרך סלאח א-דין, ברחוב המקביל.
אבל זה לא רשמי.
זה לא רשמי.
זה מה שנקרא, ירדת לשוליים בניגוד לחוק.
הם שבחים, ואני מבין שאסור להם להיות חמושים לאלה שעולים צפונה.
נכון, אסור להם
להיות חמושים. אבל אף אחד לא מסתכל להם בצ'ימידן.
בוא, אבל אתה יודע מה, הרי, אתה יודע כמה אמצעי לחימה יש עדיין אפשרות בצפון?
כלומר, באופן תיאורטי יכול להיות שמחרתיים בבית חנון יושבת פלוגה של חמאס עם נשק על סדרות ועל קו הרכבת.
הם לא יכולים לשבת על קו הרכבת ולא על סדרות מסיבה פשוטה, כי בית חנון מושטחת.
אבל הגבעה לא הושטחה. בית חנון זה גבעה. ויש שם שטח שולט באש ובתצפית על קו הרכבת.
לא, על קו הרכבת מה ששלט זה היו הבניינים הגבוהים, אריה. וכמו מה שאני יודע ומה שאני הבנתי. עכשיו, מעבר לכך גם הקימו על קו הרכבת מיגון של הימים האחרונים שזה אותו קיר בטון או משהו זומד איזה שהם
בנו... קיר בטון, שמו רכבות מסע.
בוא נמליץ, בוא לא נמליץ לנסוע ברכבת, בוא לא ניקח אחריות, רבותיי. חכו קצת.
למה לא? אנחנו, זה המדינה שלנו.
למה לא?
איך?
למה לא? אני לא יודע למה לא.
המדינה שלנו, בטח.
כן, כן, ברור.
נכון? בסדר. תגיד לי, מה קורה בג'נין?
למה לא?
מה קורה בג'נין?
בג'נין זה סיפור אחר לגמרי. בג'נין כרגע צהל פועל שם כדי לפרק ולגמור את סיפור של דוד הטרור של החמאס שפועל בג'נין. גדוד שבעצם קם, אתה יודע, זה לא גדוד כמו של צהל, שלא להתבלבל, אנשים כאלה חושבים ושואלים, כאילו זה סדר גודל של מאות לוחמים כמו של צהל, לא, זה גדוד, זה קוראים לזה קעתב, קעתיביה, ובעצם זה קבוצות של טרוריסטים של ממומנות על ידי איראן, מוכמנות על ידי איראן, על ידי חמאס חול מה שנקרא, והם מנסים לבנות שם איזה תשתית טרור כנגד ישראל, יש שם כמה עשרות רבות של מחבלים. צהל פועל שם בצורה מאוד מסיבית, עם שתי גדודים, עם שלוש סיירות ועם שתי פלוגות של משמר הגבול, יחד מעל כל זה עם כוחות של הנדסה שפשוט חורשים את כל הרחובות שם.
אבי, אתה יודע, אני שומע את הדברים האלה, אני זוכר שחטיבת הקומנדו נכנסה לג'נין, אם אני זוכר נכון, במאי או ביולי.
במה,
העליתי
איתם, כן.
כן, 2023, והיו שם באמת, נכנסנו מעל כוח גדול, בלי מספרים, והבאנו משם באמת יבול לא רע, אבל מתברר שכל הכניסות האלה של, אתה יודע, אין אין אאוט וכאלה, לא בדיוק עוזרות, כי כל מה אני שומע על גדוד חדש, כעטיביה, עטיביה, כל מיני דברים כאלה, זה מתרבה אקספוננציאלי. יש פתרונות אחרים למערכת הביטחון? כי על מחנה הפליטים בג'נין אני שומע שהתגייסתי ב-77.
אתה לא טועה, אבל זה בדיוק העניין, אתה יודע, אתה תמיד צריך לבצע פעולות כדי לקטוש ולא
לאפשר... למה במקום פעולות שגם מסכנות את לוחמנו, מבצע אחד שיגיד אין יותר מחנה פליטים, לכל מקום אחר?
לא, זה כבר עניין...
הם ברחו, הרי ברחו לא מעט משם, כן? רק לעזור להם, לברוח.
בסוף יש פעילות שם, פעילות אינטנסיבית של צהל. צהל, העניין שמה שצהל עושה זה שכל הזמן הוא צריך להיכנס למחנות הפליטים. יש 16 מחנות פליטים באיו"ש, 16 מוקדים של...
זה 16 בסיסי טרור, אם אנחנו לוקחים את הכרוניקה בשטח.
נכון, נכון, זה מה שאומר, אמרתי כמו גורם בכיר בפיקוד מרכז, שאלה מוקדי הטרור של איו"ש. והתפקיד של צהל הוא כל הזמן להיכנס, וכל הזמן לייצר שם לחימה יזומה של צהל, לא לחכות ששם יצא הטרור, אלא שם...
אבל יוצא משם הטרור, רק לפני שבועיים יצא שם פיגוע טרור.
נכון, ובגלל זה נוצאים כדי לטפל בזה.
עכשיו אני מבין שיש גם מקור אחר לדאגה מאזור ג'נין, וזה יצירת וקום. כלומר, צהל הרג כבר כמה עשרות מחבלים בג'נין בחודשים האחרונים, ויש חשש שייווצר וקום, אז אנחנו משחררים כמה מחבלים, עשרות מחבלים, מבתי הכלא שלנו לג'נין, כדי שהוואקום לא ייצור אי נוחות במחנה.
אתה יודע, בואו אני אסביר לך משהו, היה פה, היה דילמה, האם צריכים לשחרר את המחבלים ולגרש אותם מישראל, או צריכים להעביר אותם ליהודה ושומרון, ושם לפקח וגם לטפל בהם באותם מבצעים, שיקרו בעוד שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, ושמיעו תחת הפיקוח והיד של ישראל, וכלומר שברגע שהם סוטים וחוזרים לדרך הטרור, אז או שכתבם צהלי יוריד אותם ככה, או שיעצרו אותם ויחזירו אותם למקום מושבם בכלא, וזו שאלה ש...
אבל אתה יודע, אני לוקח את צביידי, באמת, זה מאסר שלישי שלו עכשיו, אנחנו מכירים את הטיפוס הזה מאז שהיה בן 17.
נכון. Okay,
עכשיו, מה חושבים שיקרה? אתה יודע, זה כל מחזיר אותי לאיינשטיין, עם הטעות החוזר. מה חושבים שעכשיו הוא יבוא ויגיד, חבר'ה, די, מספיק, עכשיו אני הולך להשתלם בעבודה סוציאלית?
קודם כל עובד סוציאלי, אתה יודע, בעכשיו.
בגלל זה אני שואל.
כן. אני לא חושב שהוא יחזור להיות עובד סוציאלי, אני חושב שהוא יותר יתנה לכיוון הטרור, אבל אני חושב שהפיקוח של השבק, ושל צהל יחזיר אותו או לכלא, או שישליחו אותו עולם שכולו...
אולי כבר הגיע באמת לסלוח.
תסביר לי את ההיגיון. אתה מנסה לרוקן את הביצה הזאת בצד אחד, וממלא אותה בצד השני. איפה השכל?
אז בוא, יש לך פתרון אחר עכשיו לגבי השבועי, החזרת השבועי.
לשלוח אותם לאנטארקטיקה.
אוקיי, אז אנטארקטיקה לא סודקת.
יגידו, זה לא אומני, ארי, הם לא רגילים איזה גביר מדברי לשלם.
מה אני צריך אותם כאן?
אבל תחשוב שהחברה האלה ישבו לך באיזשהו בירה באיסטנבול למשל, או בקטר, וינהלו את הטירות.
מה ההבדל בין ג'נין לזה? למה אין לו אמצעים טלפונים לדבר עם מישהו רוצה? אתה יודע, כל הדברים האלה, אנחנו נמצאים באמת בעידן אחר, אנחנו לא במאה ה-18.
לא, אבל תחשבו את הסיטואציה שהם יישבו באיזושהי וינהלו את הטרור שם, ועכשיו כדי לחסל אותם או כדי לפקח עליהם, אתה צריך לעשות מניירות כדי שלא...
כן, אני מעדיף לשחרר נמרים לכפר סבא, כי יש לי וטרינר שיכול לראות בהם חץ הרדמה. אבי אשכנזי, אנחנו סתם מקטרים, תודה רבה לך, תודה רבה.
תודה לך,
שם. שבת שלום, ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לאלוף במילואים, יפתח רונטל, לשעבר מפקד זרוע היבשה של צה"ל, שלום לך.
שלום, שבת שלום, והתנצלותי שהברכתי לכם בשעה
שלך. אין שום בעיה. תודה.
תעזוב, תגיד לי, מה אנחנו יכולים לעשות? אני מרגיש מטומטם לגמרי. אנחנו מנקזים ביצת טרור בצד אחד בג'נין, וממלאים אותה מלמעלה, בארכים מחבלים משוחררים. איפה ההיגיון?
זה החלק הכואב, החלק הקשה, והחלק המאוד בעייתי של העסקה, אבל בסוף אתה שם את הקור על המוזניים. ואני חושב שפשוט אין לנו ברירה בנסיבות שנוצרו, זה מחיר שאנחנו חייבים לשלם אותו, ואתה יודע מה, אתם יודעים מה, יותר מזה אני אגיד לכם, אור, יש לנו גם, וכן שתקל גם על עצמנו במראה, זה שהאנשים האלה, בטח אלה ששפוטים למאסרי עולם, הם לא הוצאו להורג כתוצאה מזה שאנחנו מממשים את החוק שקיים במדינת ישראל, שמאפשר להוציא, שמאפשר לשפוט למוות, מחבלים שהורגים יהודים ויש להם דם על הידיים, מביא לכך שהם חיים חיים מלכות, מלכות בכלא, ועכשיו הם יוצאים החוצה, וגם אם יעשו עוד פעם יחזרו לטרור, מה יקרה להם? הם יחזרו עוד פעם לחיי
המלכות.
זה לא רק עניין,
העמדה שלי אומרת קודם כל עונש מוות מהר. אני לא מצליח להבין, זה באמת פשוט טעות נוראית מבחינת המדינה, זה דבר אחד. ודבר שני, להביא לכך שמי שמהם, תראה, בגיל שלהם, הם אי אפשר כבר לחזור בתשובה, זה קצת קשה. ולכן כנראה שחלקם הגדול, במיוחד שזה נובע מתוך אידיאולוגיה של חיסול מדינת ישראל, אידיאולוגיה של זה שאנחנו לא צריכים להיות כאן, אז הם יחזרו לסורם. ובהזדמנות הבאה, לוודא שאנחנו מטפלים מהם כך שהם לא חוזרים לכלא, את ההמשך של המשפט עשויתם.
כן, אבל אז אתה מיד מגיע לסיפורי אל אור עזר.
אריה, שנייה.
עוד מרצת אחד, שמעתי את השיחה הקודמת.
לא, אני רוצה רגע להגיד לך דבר אחד.
להעביר אותם ליהודה ושמות, תגידו, אנחנו חולי נפש?
אז רגע, יפתח, אני רוצה לשאול לך, גם סביידי זה לקוח ותיק אצלנו, כן? זה לא...
מי?
זה זכריה
סביידי. זכריה סביידי.
עכשיו, הוא מאסר שלישי, מרצה מאסר שלישי, אוקיי? זה לא עניין של המלחמה הנוכחית. עכשיו, אנחנו, כל המדיניות מ-67 צפונה, היא לא, בוא נאמר, לא אגיד לקויה, אבל לא הוכיחה את עצמה. אין פתרונות חדשים, או פעם נדבר על קונספציה וכל מיני מילים יפות כאלה.
מה, לגבי...
לגבי מחבלים...
אסירים, אני חושב
שצריך
לך
להחזיר
את
עונש המוות,
מה לא ברור פה?
כן, אבל שוב, הרי זה לא יקרה. אתה יודע שבית הדין, בית דין צבאי יכול להתאים לעונש מוות בסיטונות.
היו מקרים,
ולא קרה.
אחר כך. סבנה, למשל, היה פסק דין מוות, וביטלו אותו. אבל, אלוף במילואים, רונטל, אנחנו מחזירים 1,000 מחבלים רוצחים, ואנחנו משחררים אותם, ואנחנו נסוגים מציר נצרים ופילדלפי, ונותנים למאות אלפי עזתים לחזור צפונה. לא ויתרנו על כל הישגי המלחמה?
אני אגיד לכם כך. המטרות של הלחימה של המלחמה בעזה עדיין לא הושגו, נקודה. מטרה בעיניי האסטרטגית הראשונה במעלה, כמובן מעבר להחזרת החטופים, שהיא בעיניי מטרה ערכית, מוסרית, שם אותה במקום אחר, בטח לדבר עליה תכף. אבל המטרה העיקרית היא שהחמאס לא ישלוט יותר בעזה. אין חמאס כשליט בעזה. מפרקים אותו מנשקו,
זה לא יקרה.
זה לא יקרה בגללנו.
לא יודע בגלל מי, זה לא יקרה.
למצב הזה, היינו כבר צריכים להגיע למצב הזה, ואנחנו בחרנו משיקולים שאני חושב שהם לא מבינים את המהות של הנושא הזה, וזה הנושא ההומניטרי. ממשל צבאי ששולט בנושאים ההומניטריים, בטח הבסיסיים בזמן מלחמה, זה לא שציפחנו את עזה למדינת ישראל. זה שיצרנו מציאות שאנחנו מחליפים את החמאס, וכל עוד זה לא קורה, החמאס שולט. ברור שזה לא יקרה, רון. אבל זה בגללנו לא קורה.
זה,
כי
אני,
ידענו לעשות את זה.
אם אנחנו רוצים, הרי זה בסך הכל סיפור מאוד מאוד פשוט, שיודע כל ילד בכיתה זין. אם אנחנו רוצים להיות נחמדים לעולם ושיאהבו אותנו, ואנחנו הרי רק מייחלים לאהבה, אז אנחנו עובדים בשומעים לכל העולם. כמו שאנחנו מכניסים 631 מסעיות עם סיוע הומניטרי. שום מדינה בעולם, הנאורה ביותר, לא הייתה מכניסה 13.
אבל ודלק, זה המצב. ודלק, חשמל וגז ו...
אבל כסף. מינימום הוא שאתה שולט בזה. ואם אתה שולט בזה, אתה יכול...
אני לא שולט בזה, חמאס שולט בזה.
את ה, את ה, את ה, בוא נגיד ככה את זה, שאתה מביא את ה... שאתה מעביר את כל הטובין הזה, לא יודעת לקרוא לזה, את כל, כל הטוב הזה, לגדול האויבים שלך.
אלוף רונטל, בזה דשנו ודשנו ודשנו שנה וחצי. מחליפים רמטכ"ל.
סליחה, אתם שאלתם אותי למה אנחנו במצב הזה בעד, אני אגיד לכם. זה לא רק בגלל זה. זה אולי הרבה בגלל זה, אבל לא רק. קודם כל, אנחנו מנהלים, אנחנו נלחמים בעד השנה וחצי, ועזה, כל שטח עזה, ב-364 קילומטר מרובע. לא הגיוני שמדינת ישראל החזקה לא חישלה את החמאס הזה בשלושה חודשים. נקודה. וצריך לבדוק למה זה קרה.
יפתח, אני רוצה...
הלוואי בוועדת החקירה תבדוק בין השאר.
עד שתהיה ועדת חקירה, נזדקן.
פשוט, בחירת, נקרא לזה, רעיון מבצעי אסטרטגי, לא רק שהוא לא נכון, הוא קלוקל והוא פחדני. זה דבר אחד. והדבר הנוסף, זה לאחר שהכנסת את הכוחות, ונלחמת וכבשת, עברת לשיטה, אני הייתי מפקד דורי הבשה, אחרי על תורת הלחימה בצה"ל. האמינו לי, עוד לא, אני לא מכיר מקום שזה כתוב, ששיטת הפשיטות היא שיטה אסטרטגית. לא. שיטה היא משהו טקטי, שמלווה מתקפה, שמסייע למתקפה, שמסייע להגנה. אבל לא יכול להיות שתפיסה שלמה של מלחמה, היא תפיסה שמתבססת על פשיטה.
אני לא יודע, כשאני הייתי בפום, לימדו אותי שהתקפה, התקפה זה כיבוש שטח ותיהורו מהאויב.
נכון.
ככה מוגדרת התקפה.
ושמירת ההישג. ושמירת ההישג. עד הגיע להסדר.
יפתח, אני רוצה, יפתח.
לא שמרנו על ההישג הזה.
תגיד לי,
אני לא בטוח.
יפתח, יפתח, יפתח.
אני אומר פה דבר חמור, קופמן.
לא, אני רוצה, אני שומע אותך, אבל.
תן לו להגיד דבר חמור, נו.
שהדרישה הזאת, שהבחירה בצורת הקרב הזו, היא לא תוצאה של תפיסה, שהיא לא רק צבאית, אלא גם בזהירות רחמנא ליצלן פוליטית.
רק פוליטית, בוא נאמר, הצבא לא אין לו בעיה לעבור מפשיטה לאופנסיבה
של התחתה. אם הוא מאמין, אם מישהו מקבל את ההחלטות, מאמין אמונה שלמה, שזה השתלטות על עם אחר, או שזה דבר שיספח, או לא יודע איך נקרא לזה, זה הדבר שהוא מנותק מלציאות.
איזה עם אחר?
הוא בוחר בשיטה הזאת.
איזה עם אחר? אתה מתעסק עם מדינת טרור.
אז בדיוק הגעת לנקודה שאנחנו...
אני רוצה לעלות צפונה ברשותך. ביום ראשון... מסתיימת ההפוגה בת 60 הימים, חיזבאללה מתחיל לעשות קולות, הנשיא בובה בלבנון עושה קולות, כולם עושים קולות, הצרפתים, הגרמנים, ואנחנו ניצבים מול מציאות. מה הולך לקרות שם להערכתך? כי לא עשינו שם תיאור מסיבי.
אני רוצה להגיד את דעתי, אני לא בטוח שזה מה שיקרה, אני אגיד לכם מה אני חושב שצריך לקרות, אני מאוד מקווה שזה יקרה, אני לא רואה מצב שאנחנו יוצאים מכל רצועת, מכל שטח לדרום לבנון, זה נראה לי, זה נראה טעות אסטרטגית. לא, זה, אנחנו לא במצב הזה פשוט.
אבל לא, למה לא עשינו את זה לפני 60 יום? למה יצאנו לפני 60 יום?
ואז הסבירו לנו שאנחנו מבטרים על הישגי המלחמה בגלל חטופים. בלבנון אין תירוץ כזה.
לא רק זה, אין גם, אפילו לשיטת ההסכם, ההסכם לא ממולא. אין כוח צבאי היום לבנוני, צבא לבנון, ראה צבא לבנון, שיודע להחליף את צהל ולהבטיח שהחיזבאללה לא יחזור בחזרה לדרום לבנון, ויחמש את עצמו בכל מיני דרכים, או ישתמש בתשתיות...
אבל גם לא יהיה, יפתח, גם לא יהיה ידוע, אתה יודע, באמת, גם בצבא לבנון הרוב הוא שיעה, אוקיי? זה לא בדיוק מתנגדי מאיזה, והם בטח לא צבא מקצועי, ולבטח ההסכם שקובע 10,000 חיילים, איננו, אלא אם יקחו את כל החקלאים מהסביבה וילבישו אותם מדים. על מי מסתלבטים כאן? זה חיי אדם.
אם אתם שואלים אותי, אני, כדי לאפשר בסופו של דבר ביטחון אמיתי לתושבי הצפון, שאגב חזרו לבתיהם, זה יפה מאוד, למעלה...
לא כל כך חזרו.
תכף נדבר עם ראש מועצת מטולה, שכבר על הקו, כן. בוא נסיים במשפט סיום לגבי הצפון.
כדי לאפשר את החזרה שלהם, כדי לאפשר את הביטחון של התושבים האלה, ואם שאומר אותי ראש מועצת מטולה, אני מניח שהוא יסכים איתי, אין מציאות ביטחונית שבה אנחנו לא נשארים באזור ביטחון בדרום לבנון. למה? כדי להגן על האזרחים שלנו, זה הכל.
אלוף במילואים יפתח רון-טל, תודה רבה לך. שבת שלום.
כל טוב ושבת שלום.
אנחנו אומרים באמת שלום ובוקר טוב לדוד אזולאי, ראש מועצת מטולה. שלום לך.
שלום, בוקר טוב. אני מסכים עם כל מילה שיפתח אמר. רק אני אומר שיש לנו עוד אופציה אחת, שגם האמריקאים לעניות דעתי וגם הצרפתים וגם הלבנונים יקבלו אותה. יש החלטת אום מ-2004 שנקראת 1554, שבו, שאומרת שבמדינת לבנון יש רק צבא אחד. אני לא מצליח להבין למה ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לא מסוגל להפנים את זה ולקבל את ההחלטה הנכונה. למה צריך להיות עוד צבא בלבנון? אנחנו יכולים להשפיע על זה בטח ובטח אחרי מה
שאתה מתכוון לצהל? לא הבנתי. אתה מתכוון לצהל?
לא, לא מתכוון לצהל. אני מתכוון לכך, החלטה 1559 מ-2004, החלטת אום, לא שלנו, שאומרת שבמדינת לבנון יש צבא אחד, צבא לבנון, לטוב, לרע.
אז יגידו לך,
אם...
חיזבאללה זה לא צבא. חיזבאללה זה משהו אחר, הוא לא צבא.
לא, חיזבאללה זה צבא, חיזבאללה לצערי הרב.
אותי שכנעת.
חיזבאללה זה הכל, זה גם מדינה. אבל אני אומר אותה.
רגע, רגע, שנייה. חיזבאללה יותר חזק מצבא לבנון. ולכן צבא לבנון לא יכול לעשות את מה שהוא עושה.
אבל מה זה, אבל דוד, אבל אתה יודע, יש לנו בעיה, באמת, אנחנו היית לך, מתעסקים תמיד בבעיות כל העולם, בוא נתחיל להתעסק בשלנו, אתה נמצא באמת מטר מלבנון, בדיוק מטר, אוקיי? למה אנחנו עוזבים או נתבקש לעזוב את השטח, כאשר אתה יודע, נזכיר גם שאתה סגן אלוף במילואים, אתה מבין, יודע שהשטח אינו נקי, אינו מתואר, וחזר כמעט לאותו מצב כמו שהיה קודם.
נכון, ומה שיקרה ב-26 ביום ראשון הקרוב, במידה וניסוג, אז חיזבאללה פשוט יחזור לכפרים, לעדייסה, לקילה, לאלחיאם, והם ישקמו את עצמם והם יתקפו אותנו שוב פעם, הם ימצאו את השביעי לאוקטובר שלהם, ולכן אני אומר, אין לא בטוח פה. אני דרך אגב אומר את האמת שלי גם לתושבי מטולה, הבטחתי להם לאורך כל המלחמה, וככה אני אומר כל הזמן.
תשמע, גם טרומפלדור ידע את זה.
תישארו איפה שאתם נמצאים, אנחנו נלחם פה. אבל בסוף גם טרומפלדור, נכון, אנחנו לא בתקופת טרומפלדור. אם אני היום, אני לא נחשב כאדם פחדן, נשארתי פה כל השנה בשלושה חודשים, אבל אם אני אבא לילדים קטנים, לא מחזיר אותם לפה. בטח לא במציאות הזו, ובטח ובטח לא בכך שממשלת ישראל לא סופרת אותם.
מה אומרת לכם ממשלת ישראל? מישהו דיבר איתכם? מישהו הגיע לשם לדבר איתכם?
מי זה? מה זה?
אני לא יודע, משהו שבא מאבא של טום פה.
קופמן, אני יכול להגיד לך, לצערי הרב, מיום חתימת ההסכם, צהל כבר הזדקה על הכל, גם צהל, גם פיקוד הצפון, לא סופר אף אחד ממטר, הוא כבר גמר את המלחמה, וכך גם ממשלת ישראל, שכל שנה בשלושה חודשים האחרונים, דרך אגב, אני לא אדם, לא איש שמאל, אני איש ימין, באמת, ברמה חבריי, עוד מ...
זה
מ-
לא
מ-
קשור בכלל לאג'נדה פוליטית, זה לא, קשור על חיים.
אומר, אני אומר, הממשלה הזו פשוט...
לא, זה אומר, זה אומר שדוד אזולאי מחכה שסוף סוף תהיה פה ממשלת ימין.
לא, הוא גם מחכה שתהיה, הוא קודם כל מחכה שתהיה... רגע, 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 דוד.
אריאל, שאתה אומר ממשלה...
רגע, דוד, אני אסביר לאריאל, דוד.
אין פה ממשלה, יש אחד שמקבל את ההחלטות.
רגע, רגע, דוד, אני רוצה להסביר לאריאל. הוא לא מחכה שתהיה ממשלת ימין, הוא מחכה שתהיה ממשלה שתכיר גם בו כאזרח מדינת ישראל. זה מה שהוא מחכה.
אבל תגיד לי, אם האמריקאים אומרים לנו, אתם לא יכולים להיות בלבנון. הבנו, תצאו בסוף איכשהו יוניפיל וצבא לבנון יגיעו גם לכולה. אבל אם האמריקאים אומרים, תצאו, מה אנחנו צריכים לעשות?
אני, דרך אגב, אם אני ראש ממשלת ישראל וצריך לקבל את ההחלטה של האמריקאים, אז אני אומר בצערה, ואני אדם מאוד ערכי ומאוד מאוד מאוד ציוני, בוא נקפל אחרי 77 שנות הקמת מדינה, נקפל יפה את הדגל הכחול לבן, נשים אותו בבוידם, ונחבר לנו עוד כוכב לכוכב לדגל האמריקאי. תגידו, נשמע לכם הגיוני, כל הזמן אומרים לי אמריקאים, אמריקאים. אני מאוד מעריך את האמריקאים, מאוד אוהב אותם. מה שטראמפ עשה בכהונה הקודמת, באמת שפו ענק, מה שביידן עשה עבורנו בשנה בשלושה חודשים האחרונים, שפו ענק, אבל בסוף צריך לזכור שאנחנו מדינה דמוקרטית. ציונית, ערכית, עם דגל כחול לבן, וממשלת ישראל וראש הממשלה בנימין נתניהו צריך לתת לנו ביטחון לכל אזרחי המדינה, לא רק בטחון,
דוד,
לכל
דוד, מקום. אלה מילים יפות, כי אם אני אקח אותך עכשיו באמת ל... איך זה נקרא? מס רכוש, כל הדברים האלה, כל החקלאים אצלך והתושבים אצלך עוד לא קיבלו לירה סורית תפוקה, קיבלו רק הבטחות. הממשלה לא מכירה בקיומכם כיישוב, לא רק אתם, כל יישובי קו הצפון, אוקיי? מהים להרדוב וקצת דרומה. לא מכירה בקיומכם. על מה אתה מדבר איתי בכלל?
אבל רון, זה בדיוק מה שאני אומר. אני מעבר, לפני שאני מדבר על הכסף ועל כל הסיפור הזה, תנו לנו ביטחון.
מי, לא מי חובה, ייתן לך? מי ייתן?
החובה
אתה לא מבין שסוחרים בך, מי ייתן לך?
אז בואו נקפל כמו שקיפלנו, יצאנו
את זה. עוד מעט יחיכו לך גם לזה.
תשאירו את זה ביטחון בתוך שטח מדינת ישראל, ונקפל את הגליל. אם עמדי הממשלה וראש הממשלה לא רוצים את הגליל, קפלו אותו, תגידו רגע שנייה, בואו תעשו או שתקימו מדינה משלכם.
מתי הפעם האחרונה שראש הממשלה היה במטולה, אתה זוכר, אתה גר שם הרבה שנים, מתי הפעם האחרונה?
לא יודע, אני גר פה 25 שנה, לא זוכר שהוא היה פה.
יפה, אז מה אתה רוצה בכלל? הוא לא מכיר בדברים האלה. מה אתה מדבר איתי? אתה באמת, אתה יודע, זה...
אז מה אתה בא ואומר?
אני בא ואומר לך, אני בא ואומר לך מה שאני אומר לך כבר הרבה שנים.
אנחנו צריכים להמשיך להיאבק, רון.
אם לא תדאגו לעצמכם, אף אחד לא ידאג לכם. אם לא תדאגו לעצמכם.
מה הוא צריך לכבוש את חיים?
לא, הוא צריך שכל ראשי הרשויות יורו, אוקיי, על חסימת נתיבים, לא יכול להיות מצב כזה, שכל הצפון מופקר, אריה, מופקר, באמת מופקר, מכל הבחינות, לא רק הבחינה הביטחונית.
רון, אני מסכים איתך בכל מה שאתה אומר, רק בסוף אני בא ואומר, אני רואה דרך אגב מה קורה פה בשנתיים, שלוש האחרונות עם כל נושא ההפגנות, אני לא מאמין בזה כי זה לא יעזור בסוף, כי בסוף יש לנו ממשלה שהיא אטומה, שהיא רואה רק את עצמה, היא רואה רק את האינטרסים שלה, אנחנו לא חלק מהאינטרס, אנחנו לא כוח אלקטורלי בכלל מספיק כדי שיספרו אותנו, וזה עטוב. ואני אומר בסוף, אין ממשלה בישראל, גם אין קבינט בישראל, יש אחד שמקבל את ההחלטות לטוב ולרע, קוראים לו בנימין נתניהו, והוא קיבל פה החלטה רעה, 17-01 לא הייתה טובה ב-2006, היא בטח לא הייתה טובה ב-24, ובטח לא ב-25, בעיקר אחרי מה שקרה בסוריה ועלייתו של טראמפ, ולכן צריך ללכת למקום אחר, לדבר אחר, או אזור חיץ, שבו צהל מחליט שאף אחד לא נכנס.
לא דיברנו, לא דיברנו במשך שנה ורבע על הליטני וכאלה, כולם פתחו אטלסים לראות מה קורה. הליטני עבר לזה, לגדר.
דיברנו, והייתה לראש...
הליטני גם לא רלוונטי למטולה. אתם יודעים שהליטני אומר...
נכון, נכון.
זה המקום הכי צר, זה ליד מטולה.
דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, תודה רבה לך. אנחנו מקווים שהדברים האלה...
ושבת שלום, ואתם מוזמנים לבקר, עכשיו אפשר לבוא לבקר במטולה.
עכשיו זה הכי מפחיד, שבאמת חיסול על הגדר.
תודה רבה.
שבת שלום.
ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לתת אלוף במילואים, עמל אסד, לשעבר מפקד חטיבת מנשה, אבל שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מנשה, אבל אנחנו רוצים להתחיל בצפון, ממה שסיימנו עם דוד אזולאי. לבנון עברה שינויים מסוימים בחצי שנה האחרונה. והאם זה עדיין נכון להבנתך שחיזבאללה הוא הגוף החזק בלבנון, ועל פיו יישק דבר, או שזה השתנה?
תשמע, בעבונותיי גם שרדתי בלבנון, יותר מאשר במנשה, והייתי גם עם דוד אזולאי ואחים שלו. אני חושב שבלבנון יכולנו לעשות יותר, ועשינו את הטעויות כמו שעשינו בעזה. משום מה התחלנו טוב, המשכנו מצוין, ובאחת עצרנו וברחנו בדרך לנסיגה, ובעצם לא השגנו כלום. במקום להמשיך, ואני שמעתי צהר ביטחון אומר שבוע או שבועיים לפני הפסקת האש, שאנחנו נדאג שאחת המטרות היא לפרק את חיזבאללה מנשקו. אני חושב שטעות עשינו שלא עשינו את זה, ולא המשכנו עד הסוף, וביחד עם לחץ עולמי יכולנו לפרק את החיזבאללה הזה מנשקו, כי היינו בדרך לשם. אבל עצרנו, ועכשיו הוא מתחמש מחדש, והוא מתחזק מחדש, ויש לו יותר כוח ממה שאנחנו חושבים, גם בתוך צבא לבנון יש לו כוח, גם בתוך ממשלת לבנון יש לו כוח, וגם בקרב האזרחים יש לו כוח.
אז אנחנו צריכים ללכת
ולצפצף. הוא עדיין שולט במדינה, לא קרה כלום, לא השתנה שום דבר.
לא ישתנה, כי אנחנו לא יודעים לגמור כמו שצריך. מה אני אגיד לכם? אנחנו לא מגדירים לעצמנו מטרות והופכים להשיג אותם. אנחנו מתגלגלים ופתאום עוצרים וחוזרים. מה עשינו? הרי אין לנו חטופים שם. מה הבעיה להמשיך ולסיים את ההכרעה ולנצח ולפרק אותו משקור ולהגיד ולהוציא כל תושבי בירות מבתיהם עד שחיזבאללה לא יפרק משקור? מה הבעיה? ואין שם חטופים, אין לך בעיה להפציץ. להבדיל מעזה, שיש לך כמעט 100 חטופים, שאתה לא יכול לעשות את זה. ופה אין לנו חטופים, ומשום מה עצרנו, וחזרנו, ומה קיבלנו? שיהיו באוואלי, שיהיו בליטני, שיהיו מעבר ל-17-01, נו אז מה? לא יכולים לראות מטריפולי, מכל מקום הם יכולים לראות עלינו.
אז מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו שם?
זה העניין, ארי, אתה מבין, אנחנו עושים את הטעות, ואחר כך שואלים מה עושים, מה שאפשר היה לעשות אתמול, קשה לעשות היום, וקשה עוד יותר לעשות מחרתיים. המדינה הזאת, הממשלה הזאת, מביאה אותנו למקומות, שאומר לך, אוקיי, עכשיו נפלתי לבור, עכשיו בוא תגיד לי איך אני יוצא משם. הרי אני אומר שכל בעיה...
אבל ראית שגם ממשלה קודמת, כשהיה לנו 1-5 משהו, הלכו ל-1-7-0-1 שהיה הרבה יותר גרוע, וגם אותו לא אכפו. אולי זה לא בעיה של ממשלה?
מי אמר שהממשלה כותבת את היתר טובה?
לא, אולי זה מחלה יסודית אצלנו, ולא בעיה של ממשלה.
אני אגיד לך משהו, ארי, לדעתי, מדינה שמתנהלת ללא תוכנית אסטרטגית, ללא אסטרטגיה. אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים להיות שנהיה גדולים. עוד אף ראש ממשלה לא אמר איפה אני רוצה להיות על גבול, איזה מדינה אני רוצה, איזה שכנות אני רוצה עם השכנים שלי. אנחנו יכולים כן לקבוע. אנחנו לא צריכים שחיזבאללה, נסראללה ועבדאללה יחליטו בשבילנו. אנחנו מעצמה כאן, לפחות.
אבל איפה הצרות, איפה באמת מה שדיברו כל הקודקודים ופוליטיקאים, ואתה הרי היית מפקד בכיר, אתה מכיר את השטויות האלה, שהבטיחו לתושבי הצפון, שתהיה חיץ, שתהיה סוג של רצועת ביטחון. אמר את זה, בדברים האלה, בלי האסטרטגיה המדינית, מבין גם כל מגד בצהל, אולי גם MP. איפה הדברים האלה? שהם חזרו לשבת על הגדר. זה לא יחזרו. הם חוזרים כבר כרגע, ואתה יודע את זה.
בוודאי שהם חוזרים ויחזרו, כי... מה זה חיץ, רון?
הבטיחו לנו 10 קילומטר, אני הולך את
הדבר. 10 קילומטרים של מה?
של למנוע ירי נונטט.
תשמע, ברגע שיש לך איקס קילומטרים, שאתה מחליט 10-5-2, שאין שם, לא נכנס לשם נפש חיה.
זה מה שהבטיחו.
איך אתה יכול? יש שם כפרים, יישובים, תושבים, שיעים, דרוזים, נוצרים, על הגדר גרים. אתה יכול לפנות אותם? אם כן, זה משהו אחר. תעשה חיץ, ואז אתה מבטיח לפחות שירי נוטט, או ירי נחקל, או כניסה בתת-קרקעית לא תיכנס, או כניסה על קרקעית שאתה תראה אותה ותהיה מוכן לה. אבל ירי תלול מסלול גם אחרי 10 קילומטר אחרי יותר. אני חושב שהצבא יכול לעשות את מה שמטילים עליו. הבעיה היא לא שם, הבעיה היא מדינית יותר. הצבא לא יכול לעשות חוץ מאשר הכרעה ואולי פירוק מנשק, אבל מישהו צריך לקחת את ההישגים הצבאיים האלה שעשינו בעזה, ועשינו בלבנון, ועשינו הישגים יפים מאוד, ולמנף אותם להישגים מדיניים. ויש לנו הזדמנויות, יש העולם היום בעדינו, זאת לפחות היה בשנה וחצי האחרונות, בתחילתם.
הוא היה יומיים בעדינו, ואחר כך עשה פרצוף.
אנחנו זרקנו אותם מכל המדרגות, אריה. יכולנו לעשות את הקואליציה הבינלאומית של המדינות המתונות, וללחוץ גם על לבנון, גם על המדינות המתווכות, ולהציג את מה שרצינו להציג. מה עשינו בזה?
נלחמנו בעזה, ואחרי יומיים העולם התחיל לעשות לנו פרצופים, רצח עם.
אבל אני לא יודע אם אתם מזהים עכשיו את הכלים, לבנון לוחצת עלינו. לא אנחנו לוחצים על לבנון, הצרפתים תומכים בלבנון, הגרמנים תומכים בלבנון, וגם האמריקאים. אנחנו בשבילם פיונים על, אתה יודע, על חיילים על לוח שחמט, זה לא מעניין אותם. יש להם את האינטרסים שלהם, בכל אחד שם.
האינטרסים שלהם היו גם קודם, ולא ניתנו.
אבל עכשיו הם רוצים באמת להעצים אותם.
כן, אז אומר לך, למה לא לצאת מלבנון? תצא מלבנון, כי לא יורים עליך עכשיו. יראו עוד כמה שנים, אבל עכשיו אין לנו לגיטימציה להיות שם, מבחינתם. אבל אני אומר, תסתכל מה עשינו בשנה וחצי האחרונות. אז חזרנו את חמאס, מי שולט עכשיו בעזה? אנחנו?
לא, אנחנו לא שולטים, ואנחנו גם ויתרנו על כל הישגי המלחמה במידה והיו כאלה, ויוצאים מכל מקום. יש לי עוד 1.5 דקות ושאלה על ג'נין. היית שם, אתה מכיר את האזור, מה צריכה להיות מטרת המבצע הנוכחי?
תשמע, לכל מבצע יש את המטרות שלו, אני לא מחד ג'נין עכשיו, אבל אני גם סומך על המחד שנמצא שם, אחד הטובים בצבא, ואני חושב שהוא עושה עבודה נהדרת כבר שנתיים, והרבה יותר טובה מה שאני עשיתי. אבל עדיין, אני אומר, הצבא ידע לטפל בטרור, ביכולות שלו, במסגרות שלו, אבל אתה לא יכול למנוע מילד בן 12 שראה את האבא שלו שוכב לפניו, מת, או לא יודע מה, שלא ירצה לפגוע ולנקום. לכן אני אומר, ההישגים הצבאיים, ככל שלא יהיו, במבצע כזה או במבצע אחר, חומת ברזל, חומת מגן, לא יודע איך תקרא לזה, צריכים למנף אותם בדברים אחרים, ולחשוב מחוץ לקופסה. אנחנו לא נשארים...
אמל, אבל אתה לא מונע טרור בינתיים, לא אתה ולא אחרים, כי הטרור חי וקיים, וגובה מחיר בדם. אנחנו קצת מעכבים, זה הכל.
אז בוא ננסה, בדיוק, בוא ננסה לפתור את הבעיה הזאת מלמעלה, כמו שאני חושב...
אתה מאמין שיש פתרון יסודי, שבעקבותיו יהיה שלום בינינו לבין תושבי יהודה ושומרון?
אני לא יודע מה זה יסודי, ואני גם לא יודע מה זה שלום. אני יודע שיש פתרון לכל דבר.
כן?
אין לי ספק.
תנסה לרפא נזלת.
תשמע, א', אפשר לרפא נזלת, ואם לא...
אי אפשר. אתה יודע לטפל בנזלת, לא לרפא אותה. מה עם סוכרת? מה עם יתר לחץ דם? הדברים הכי יסודיים, אנחנו לא יודעים עוד לרפא.
לא, אבל אנחנו... אתה מדבר על מחלות כרוניות, אתה מדבר...
נכון, אולי הטרור זה מחלה כרונית.
אני מדבר על בני אדם. אני חושב שבבני אדם אפשר לטפל כבני אדם, לא ברעיונות שלהם, אבל בהחלט במעשים שלהם אפשר להקדים תרופות למכה, כמו שאתה מקבל זריקה נגד שפעת ונגד דלקת ריאות. אני חושב שצריך לנסות לפתור את הבעיה ולא רק...
אתה חושב, אמל, אני חייב לשאול אותך באמת שאלה לסיום. אתה חושב שהציבור בישראל ב-2025, ללא כל השקפה פוליטית, כן? יכול לקבל עוד פעם דו שיח, רב שיח, הסכמים ועניינים לנוכח התוצאות, גם ממזרח, צפון ודרום?
לא, אני מסכים איתך, אני גם, אין לי היום שום אמפתיה, אבל אני, הדבר היחידי שמעניין אותי זה מדינת ישראל וביטחון אזרחי ישראל, ועל זה אני רוצה שמדינת ישראל וממשלת ישראל תעבוד, ולא על שום דבר.
תת-אלוף אמל אסעד, תודה רבה לך, שבת שלום.
תודה לכם, שבת שלום.
ואנחנו לסיום השעה הראשונה עוברים ואומרים שלום ובוקר טוב לרב סרן במילואים גלעד אח, יושב ראש תנועת המילואימניקים דור הניצחון, שלום לך.
בוקר טוב.
מה, תושבי פתח כפר סבא, אנשים שוחרי שלום, קמתם אתמול בבוקר להפחיד אותם, שמתם שם טנדר לבן עם בובות של נוחבות, ככה יפה?
כן, זה מה שקרה, מודה באשמה. ואכן, אזרחי מדינת ישראל חייבים להבין שמה שהממשלה שלנו עושה עכשיו זה גזר דין לאותם תושבים שלווים שיושבים בבתי הקפה בערי המרכז. פשוט היא משחררת חיות טרף שהמקצוע שלהם זה לרצוח יהודים, וזה מה שהם עשו כל החיים הבוגרים שלהם, פשוט מוציאה אותם מבתי הכלא ומשחררת אותם לרחובות, ודי ברור מה הם יעשו מחר.
מי רצית לשחרר, גלעד?
לא רציתי לשחרר אף אחד.
אז מה אתה, אז מה אתה, להיכנס. אז מה רצית, רגע, מה רצית, מה, יש, התחלנו עם מעל 100 חטופים וחטופות, מה רצית לעשות, מה הייתה האלטרנטיבה?
בעצם הנחת היסוד במה שאתה אומר, שאנחנו חייבים להיכנע לתכתיבים.
אנחנו נכננו בשבעה באוקטובר.
אני חולק עליך, בבית הזה.
אתה חולק עליי, אבל נרצחו ילדים, נשחטו אמהות.
לא נכננו. לא נכנענו.
נכבשנו בשבעה באוקטובר,
עד השמונה באוקטובר. ואחר כך למה צריך להיכנע?
בשבעה באוקטובר, מדינת ישראל ומערכת הביטחון נכשלו את הכישלון הכי גדול בתולדות מדינת ישראל. ומאז אנחנו במערכה הארוכה ביותר, מאז קום המדינה, אני אישית שירתי מעל 200 ימים, יש לנו ארגון שאנשים שירתו בו 400 ויותר ימי מילואים, הפסדנו חברים יקרים, איבדנו עסקים, איבדנו תארים אקדמיים, נתנו כל כך הרבה, לא בכדי לחזור לאותו נרטיב אינסופי, שחמאס וארגונים אחרים חוטפים לנו אזרחים, ואז אנחנו חייבים להיכנע לתכתיבים שלהם ולשחרר מחבלים, בכדי לתת להם זריקת מוטיבציה, ועוד אנשים כמו יחיא סינואר וכל הרוצחים המקצועיים שלו,
שיעשו
את אותה פעולה, שנייה אחת, רק אני אשלים, את אותה פעולה, שוב ושוב, ובעצם אנחנו יודעים מה יהיה הסוף. עוד אינטיפאדה,
אז ידענו בשבעה באוקטובר, בשבעה באוקטובר ידענו גם הציבור של הפלבאים, בטח אנשי מקצוע בהנהגה, שאין הרבה כאלה, שתהיה, יהיה הסכם לשחרור חטופים, כי נחטפו. זה היה ברור. אוקיי? כמו שידעת שברגע שגילת שליט נחטף ב-2011, ב-2006 או משהו כזה, ידעת שתהיה עסקה. פה היה ברור, זה אזרחים. פעם ראשונה זה אזרחים.
אני חושב שאנחנו בנקודה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך אנחנו
עושים. זה לא פעם ראשונה שזה אזרחים. היו ילדים בבתי ספר במעלות, בצפון.
זה לא אותו דבר.
היו מטוסים חטופים.
אבל זה לא אותו דבר.
ועשינו פעולות צבאיות.
אבל זה לא אותו דבר.
אבל אזרחים היו, לא נכננו רק כי זה אזרחים.
אז אני אומר, היה אזרחים בתוך שטח שלנו, כבשנו מבנה, בית ספר. פה הם כבר היו בעזה עד שתוארת.
אין ספק שהיה פה אירוע מאוד שונה בשביעי לאוקטובר, וזה בדיוק ההזדמנות שלנו לשאול את עצמנו לאן כל זה מוביל. האם אנחנו יכולים לבוא ולשנות את הרוטינה הבלתי פוסקת הזאת של חטיפת אזרחים, שחרור מחבלים ברמות מטורפות, אנשים עם 35 ויותר מאסרי עולם, שאין בעצם משמעות למעצרים שלהם.
אבל אתה לא רואה את המצב כרגע.
עוד חטיפות, שנייה רק אני אשלים, עוד חטיפות ועוד רציחות, ואנחנו מתחילת המלחמה, מאז שהשתחרנו מהסבב הראשון, בינתיים יצאנו להיות עוד סבבים, אומרים את אותו דבר, קחו מחמאס את הנכסים שלהם. יש פה ארגון נאצי שמדינת ישראל ב-2005 העניקה לו נכסים ואפשר לקחת אותם ממנו. ומה הם? קודם כל שליטה באוכלוסייה. אנחנו מאמינים שגם האוכלוסייה העזתית היא בת ערובה בידי חמאס. ואזרח שהוא, המנהיגים שלו, זה ארגון טרור נאצי, הוא יפעל כמו שאומרים, זה לא משנה. אם הרגנו כמה אלפים של מחבלים.
אבל גלעד, בוא נהיה רגע ונתכתב עם המציאות.
אומר בוא נהיה ריאליים.
לא, לא, ברור, אם ההנהגה פה, כל הנהגה אגב, זה לא רק נתניהו, כן? רוצה להתנשק עם הנהגת העולם, פלפה, משלמים מחיר, אתה מבין? זה המחיר, לא נשלוט בעזה, חמאס ישלוט בעזה.
אז אם אתה שואל אותי, אם המחיר זה לתת לארגון נאצי, בדיוק כמו המשטר הנאצי, עם אידיאולוגיה מאוד דומה, ולא במקרה הם לומדים את הספרים שלהם, לתת להם שליטה באוכלוסייה, שליטה בקרקע והכנה של השביעי לאוקטובר הבא, אני מוכן לקבל גם סנקציות בינלאומיות בכדי שלא ירצחו לי, כדי לא לגזור גזר דין מוות על מאות ואלפי אזרחים. ואנחנו אומרים מתחילת המלחמה, הקמנו על זה מעל, יצאנו מעל...
ולכן הסברתם לתושבי כפר סבא אתמול, איך הולך לראות העתיד שלהם, טנדרים של נוחבות. גלעד אח, תודה רבה לך. תם זמננו, תודה רבה, פרסומות.
עכשיו, רון קופמן ואריה אלדד.
והנה חזרנו לשעה השנייה, וגם בשעה הזאת האורחים והמפיקים שלנו הם שר פלסנר וליאור שד משפיצר ואסף נבו ואחראית על השידור שקד מורג. סיימנו את השעה הקודמת בחטף בגלל שנגמר לנו הזמן. תגיד, אתה חושב שזה מחאה לגיטימית לשים טנדר עם נוחבות ולהפחיד את תושבי כפר סבא?
כל מחאה היא לגיטימית. לא משנה אם מגיע מימין, שמאל, מהאמצע, אם מאחוריי או מלפניי. מחאה היא לגיטימית.
תמיד לא משנה הכלים? אני חושב שמה שהם עשו היה מצוין.
זה לא הייתה, אבל... זה לא הייתה מחאה אלימה. זה היה מצג שבא להסביר, לתושבי השרון ולתושבי כל החבר'ה שנמצאים, בוא נאמר, אני יודע מה, 4 קילומטר מקלקיליה, מה קורה שם?
כן.
זה לא שרק ג'נין, אתה יודע, היא ביוב של טרור, הרי. יש עוד כן, מקומו קצת.
כן. כן. יכול להיות שאם היו עושים מיצגים כאלה בסדרות בשישה באוקטובר
היו מיצגים כאלה למשך 23 שנה לא עשו עם זה כלום.
כן, קראו לזה רקטות וקסמים וכל מיני דברים. בוא נתחיל. שלום ובוקר טוב לסגן במילואים אוהד רויסבלט שהיה...
שלום, מה נשמע?
שלום לך, בוקר טוב. אתה היית מפקד הנגמש שבו נהרג סמל ראשון אורון שאול שהשבוע הובאה גופתו מעזה.
נכון.
אתה יכול להחזיר אותנו לתקרית ההיא, לאירוע ההוא, למלחמה ההיא? שכחנו אותה כבר.
כן, עברו למעלה מ10 שנים, ובאמת עברנו עוד מלחמה קשה מאוד מאז, אבל באמת הסיפור השבוע היה באמת נראה לי מיוחד, בסגירת מעגל וסוף של הקלה להרבה מאוד אנשים. זה היה בשבילו, זה היה בשנת 2014, ביולי 2014.
ואתם כוח של גולני.
נכון, מבצע צוק איתן נפתח, ובעצם חטיבת גולני קיבלה שוב גם אז, להילחם בשכונת הג'אייה, בעצם לפרוץ בדרך לשכונה הזאת. היינו חוזרים על שני נגמשים, ואחרי לילה של קרב באמת בשכונה, הנגמש שלי...
לא ממוגנים, שני הנגמשים לא ממוגנים היו.
שני הנגמשים מדגם ישן אחר, שהוא לא הנמר.
כן.
הם 13 זלדה, זה מה שהיה לכם?
שניים כאלה.
כן.
בדיוק.
זה 2 מילימטר רובי.
ובאמת, כשהגענו לשם לסלג'אייה, באמת זה הייתה טכנית, שבאמת הצלחת הנגמש מלתרם קדימה. ולפני שהספקנו להתקדם ולקבל החלטות ולהמשיך קדימה לכיוון המשימה שלנו, אז באמת נורא TRPG, שפגע פגיעה ישירה בנגמש, פיצוץ גדול, להבות, ירי, משהו שיחת קערה מאוד קיצונית.
ואתה מואף מהנגמש, או הספקת לצאת ממנו קודם?
אז אני ממש הספקתי לצאת ממנו דקה לפני, כדי לקבל, לדבר עם הנגמש השני שהיה לנו, וכשחזרתי חזרה לנגמש הראשון, אז ממש כבר, אז זה קרה, אבל כן, אני אהבתי מהעדף, אני זוכר את העדף, אהבתי ממנו, אבל הייתי מחוץ לנגמש, כן, באותו שלום.
וכמעט כל החיילים שהיו על הנגמש נפגעו ונהרגו בפגיעה הזאת של RPG.
נכון, אנחנו היינו 9 לוחמים בנגמש, 7 נהרגו, ואני וניסן הקשר שלי, באמת היחידים ששרד זאת הקרב הזה, את הלחימה הזאת, אני נפצעתי באורך בינוני, פוליתי מוכר יותר לבית חולים, אבל באמת 7 לוחמים, וביניהם גם אורון. היה בעצם הלוחם השביעי.
אתה ראית את חמאס גוררים את גופתו?
לא, אני לא ראיתי, כי אני הייתי בצד השני של הנגמש, אז החטיפה הייתה בצד השני, שאני הייתי, והיה ירי ופיצוצים וכל הדבר הזה, ולא ראיתי את הרגע הזה.
ואתה מוצא את עצמך מול מחבלים כשיש לך ביד רימון יד, הנשק עף ממך באיזשהו שלב?
נכון, כי תוצאה מהפיצוץ, אני בעצם עפתי... שכבתי על הגב, כי לא יכולתי לזוז, הנשק עף ממני, דיממתי בשתי הרגליים, לא הרגשתי את הרגליים שלי, בגלל שהם נפגעו בעצם מצרו של כדורים, 5 כדורים, פגיעה ביד גם, ובאמת הייתי גם משותק לחלוטין, גם בלי נשק, ירי מכל עבר, פיצוצים, להבות של הגמש, שבשלב הבנתי שאני לבד, והייתה לי תחושה שמדובר באירוע חטיפה. והוצאתי באמת רימון, כי הרגשתי שזה הנשק היחידי שלי, ואמרתי לעצמי שאם מישהו יחטוף אותי, זה בעצם אני יפוצץ ביחד איתו.
ומי מחלץ אותך ואת הקשר שלך מהזירה הזאת? נגמש השני?
אז אנחנו מחלצים את עצמנו. כשהבנתי שניצן הקשר שלי עוד בחיים, בעצם אנחנו גרענו את עצמנו לתוך פרדס לימונים שהיה ממש צמוד למקום האירוע, ובהמשך הלילה הגיעו הגדוד עם כוחות נוספים, אבל החילוץ הראשוני בעצם היה שלנו את עצמנו.
אני זוכר שהאשימו את הצוות של הנגמש השני שלא עשה די כדי למנוע את החטיפה. אני הייתי פעם ליד נגמש בוער ומתפוצץ, וליד מסוק בוער ומתפוצץ, זה לא משהו שמישהו יכול להתקרב אליו. אתה חושב שהביקורת הייתה מוצדקת?
לא, בכלל, אני ביקורת לא הייתה מוצדקת בכלל. אני חושב שברגע שהם ראו את האירוע, הם יצאו במקום הסכנה, הקצין שהיה שם, קוראים לו גיא, הוא עשה עבודה מצוינת, והוא יצא עם החלוחמים, חזר חזרה לקרב, ממש במהירות הכי מהר שהוא יכל. צריך להבין שכל הקרב הזה שמדברים, שסיפרתי ואני מדברים עליו, זה היה עניין של דקות. זה עניין של דקה, 2, 3, כל האירוע הזה נגמר. ובאמת...
זה הכל בלילה? בחשיכה?
הכל בלילה, הכל בחשיכה. כן. אבל הכוח השני הגיע כמה שיותר מהר, השתלט על המבנה, אבל המחבלים כבר... ברחו דרך מנהרה, אנחנו נתקלנו ממש מספר מטרים ספורים מפיר של מנהרה, שדרכה בעצם המחבלים ברחו ביחד עם גופתו של אורון.
ודי מהר ברור לכם שגופתו נחטפה? כי אני מניח שהגופות של החיילים האחרים שנהרגו נשארו בתוך הנגמ"ש שבער.
נכון, לא חושב שזה היה כזה כל כך מהר. אני משם פוניתי, אז אני לא הייתי בכל העניין של בכל רגעי החיפוש והבדיקות, אני כבר הייתי בבית חולים בשלב הזה. אבל כן אני יודע חלק מהציוד של אורון נמצא בתוך פיר המנהרה.
זה ברור שלקחו אותו. כן.
זה מה שאנחנו יודעים מאז, מה שנותנים לנו לדעת יותר נכון. הוא נפל לנו באמת...
הוא חי, אבל הקו ניתק.
כן.
והשבוע הסיפור הזה נסגר המעגל, כמו שאומרים, והביאו אותו,
אתה יודע, אני שמח באמת בשבילהם.
גולדינות שם. גולדין עוד שם.
כן.
אתה יכול להגיד לנו קצת לגבי תחושותיך כששמעת שמצאו והחזירו את גופתו של אורון שאול? טוב, זה לא הולך. היו איזה רמזים לעניין הזה שאיכות הקו לא הייתה טובה. טוב, אבל הסיפור הזה הוא סיפור סגור, ואני שמח שלא חיכו
לתנות של החמאס. טוב שבאמת, אבל אני חושב על זה, אתה יודע שבאמת, אני לא יודע מה יהיה בשלבים 2 ו-3 בהסכם הזה, אבל שלא נגיע למצב, אתה יודע שאנחנו באמת אחד מהחטופים, אתה יודע שיגידו מקום קבורתו לא נודע.
כן. נכון. אוהד רויסבלט, סגן במילואים, תודה רבה לך על השיחה הזאת, אנחנו מצטערים שהיא נקטעה שוב ושוב, ואנחנו שמחים שהסיפור הזה לפחות נסגר, ואורון שאול הובא כגיבור לקבר ישראל. תודה רבה לך, שבת
תודה
שלום.
תודה רבה, ביי להתראות.
ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב סליחה, לביני אשכנזי, כתב המשפט של וואלה.
בוקר טוב.
היועמ"שית עובדת, אני רואה, בשצף קצף.
כן, אפילו פרסום ראשון שלי, ראית מה זה?
כן, בגלל זה העליתי לך את הרמפה.
כן, כן.
תגיד, לא נראה הגיוני שלפחות למראית עין, אני יודע, יגידו, פתחו בבדיקה וכעבור 20 דקות יסגרו את הבדיקה ויגידו, הוא צח כשלג. אנחנו מדברים על השופט עמית שאמור להיות נשיא בית המשפט העליון.
אז אני אחלק את התשובה שלי שני חלקים. קודם כל, זה בדיוק מה שהיועצת המשפטית אומרת. הוועדה לבחירת שופטים יהיה גורם מוסמך. תביא את הטענות לשם, מה אתה רוצה? עכשיו אתה שואל אותי.
לא, זה לא נכון. מי שמוסמך לבדוק תלונות זה משטרה, זה לא ועדה לבחירת שופטים.
אבל אריה, המשטרה, קודם כל, שנייה, נעשה סדר.
המשטרה הודיעה שאין לה עניין.
בדיוק, המשטרה, קודם כל, ראש אגף חקירות אמר שהוא פתח בבדיקה והוא לא מצא שם כלום, ולכן הוא לא מטפל בזה. זה א', אבל עזוב שנייה, כדי שהמשטרה תחזור שופט צריך אישור של היועצת המשפטית לממשלה, אבל המשטרה עוד הגדילה ראש והתחילה בבדיקה, זאת אומרת שהנושא הזה הוא הרבה 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 יותר מה שנקרא מלפני משורת הדין בדקותו, אבל אני אומר, עזבו חבר'ה, בואו נדבר תכלס, אני לא מתכוון לרדת עכשיו לרזולוציות הנמוכות הקטנות האלה, אם היה, לא היה. אני אומר את הדבר הבא, שיבדקו הכל בלי תיוחים, בלי תיירות, אבל אם מוצאים משהו, שעמית אפילו לא יהיה שופט בבית המשפט העליון, בטח לא נשיא.
ברור.
לא שופט, אבל רגע, למטבע הזה רון, יש גם צד שני, כי אני שמעתי אותך אתמול. אם לא מוצאים כלום, אז לוין הוא זה שצריך להתפטר. ולמה? כי אני שומע פה במשך כמעט 4 שנים, שליאת בן ארי תפרטיקים, ושהיועצת המשפטית הממשלה תפרטיקים, ואת שניהם צריכים להתפטר ולפוטר, וטוב שלא יצאו גם כיתת יורים. אז מי שדורש מהם להתפטר...
אבל ביני, באמת.
רגע, כן. לסיים. נסיים רק את הנקודה הזאת. מי שדורש מהם להתפטר על כביכול תפירת תיקים, בעיניי אין תפירת תיקים, אני רוצה להדגיש את זה, אז אם לוין תפר פה תיק לעמית ולא מוציא כלום, הוא יצטרך לשים את המפתחות.
אתה חושב שהוא ולא העיתונאים שחשפו את ה...
לא, העיתונאים עושים את עבודתם.
והוא מצטט אותם.
אבל רגע, ביני, שנייה, ביני, זה לא העניין של התקשורת, התקשורת מביאה את הסחורה שיש לה, ואני כבר אקדים ואומר, לא אכפת לי מי נתן איזה מכונת רעל, אוקיי? זו הסחורה, תבדקו אותה. את התחקיר שהחל אצל בידיעות אחרונות. כן, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, המקרים של התובעת ושל היועמ"שית לא דומים כאן. פה מדובר על האדם שנמצא ברום המערכת המשפטית, הוא צריך להיות כמו כל שופט, אפילו אם הוא רשם בדיני תעבורה, זך. אין אפילו שטיפה של ביוב לא תדבק בו. אוקיי? לא שלא עבר עבירה פלילית, זה על הרף, כל השטויותים שלכם, אתה יודע, עורכי הדין והפינגווינים. זה לא מעניין אותי, הוא צריך להיות זך. שלא תהיה טיפת ביקורת.
אבל אולי הוא זך ורק העלילו עליו.
אולי, בסדר, אני אומר, אני נותן לו את הכבוד שיבדקו. עד שיבדקו, אי אפשר למנות. כי אם ממנים, אי אפשר להוציא.
אף אחד אבל לא אומר למנות בלי שיבדקו. השאלה פה, המחלוקת כאן...
מי בודק? מי בודק?
אז לפי החוק והפסיקה, מי שצריך לבדוק את זה, זו הוועדה לבחירת שופטים.
הוועדה תבדוק? אתה נותן לפוליטיקאים לבדוק דבר כזה?
זה לא פוליטיקאים, לשופטים? ועדה מורכבת מ9 חברים, יש בה גם שופטים, גם פוליטיקה, בפוך, זה הכי מובדן.
אתה נותן לחברים שלו, שלא אמרו מילה, תבין, בוא נאמר, כל ה-15 בהרכב מלא, לא אמרו מילה מאז נחשפה הפרשה ביום ראשון שעבר, להם אתה רוצה לתת לבדוק?
אבל זה לא רק...
אז בוא אני כבר, תן לי לבדוק, זה אותו דבר.
לא, אבל יש שם גם 4 פוליטיקאים, ביניהם יריבים...
פוליטיקאים זה הכי גרוע שיש, זה בכלל לא...
אבל הפוך, אבל...
יש בישראל...
אז מי צריך לבדוק?
אז אני אומר לך, יש בישראל, גם אם המשטרה התנערה ואמרה, אין לנו עניין,
לא מעניין, אני אמרה לא מצאנו כלום.
לא, לא מצאתי כי לא חיפשתם.
על 3 סיפורים, כי יש שם יותר מסיפור אחד.
לא, לא, מה זה לא מצאנו כלום? לא בדקתם, אז לא מצאתם.
לא, הוא אמר, התחלנו לעשות בדיקה.
איזה? הוא אמר את זה ביום שני, שלישי, הפרסום היה ביום ראשון. פתאום הם כאלה מהירים, השוטר אזולאי.
הוא אמר את זה אחרי הפרסום בידיעות אחרונות, הוא אמר...
נכון.
ויש מאז עוד 2 פרסומים בסיפורים אחרים.
אז אין בעיה, אז אתה רוצה להעביר גם אותה למשטרה, תעביר אותם למשטרה, אין לי בעיה.
מי זה, מי זה רוצה? מי זה... יש סיפורים שנחשפו, עמית סגל חשף, נתנאל בנדל חשף, הסיפורים נחשפו, הם, אבל הם, בוא נקרא להם תחקירים, הם לא חקירה. זה לא אותה סמכות של שוטר ושל עיתונאי. הדברים האלה צריכים להיבדק, מדובר על ראש הפירמידה המשפטית במדינת ישראל. אני לא קורא להרשיע אותו, אבל לפחות לבדוק. לבדוק.
אין מחלוקת בינינו על זה שהכל צריך להיבדק בדיקת עומק מעמיקה. אני לא אמרתי, אני לא אמרתי פתח, לא אמרתי אין פה כלום, אמרתי תבדוק. אין בעיה.
אז איך אפשר להכתיב להם ביום שני או ביום ראשון אתם מתכנסים ומחליטים כשעוד אין בדיקה?
כי מה שקרה, קודם כל לא הכתיבו, מי שמחליט זה בית משפט, לא היועצת. היועצת יכולה לחוות את דעתה ובית משפט יכול לחשוב אחרת. אבל מה שקרה זה שמיד אחרי הפרסום של ידיעות אחרונות, לוין הגיש הודעת עדכון לבגץ, כבר היה חייב למנות את עמית ביום 5 שבוע שעבר, ואז בית משפט אמר לו, בסדר, כך 10 ימים, ואז הגיעו עוד פתאום.
מה זה כך? הוא הבודק?
אמרו לו, כך, תכנס את הוועדה בעוד 10 ימים, כדי שבעשרה ימים האלה, הוועדה תשב על המדוכה.
אבל ביני, מה זה... לא, לא, מה זה מדוכה? היא לא ועדת חקירה.
אבל רון, אתה חוזר איתי שוב לשאלה של מי בודק. מינוי שופטים במדינת ישראל, יותר נכון, בחירת שופטים במדינת ישראל, מי שמכריע, האם הם נבחרים?
זה מינוי, זה לא בחירה.
ועדה לבחירה, אתה אומר בחירה, לא משנה.
הם אומרים.
לא ניכנס לזה, זה לא משנה, אתה רוצה מינוי נגד מינוי. מי שיושב על המדוכה ובוחן את הדברים, האם השופט ראוי או לא ראוי, האם יש דבק בו רבב או לא דבק בו רבב, האם יש בו פגם או לא.
הם בודקים את החבר שלהם, את הבוס שלהם.
נכון, כי יש שם 4 פוליטיקאים, 2 נציגי לשכת עורכי הדין ו3 שופטים.
הפוליטיקאים כשירים לנהל חקירה?
הפוך, רון, זה במה שמבטיח לך שהוועדה הזאת תהיה מוזמת בגלל שכל אחד יש בסי. הפוך.
אבל זה לא מדובר כאן בסי. קודם כל צריך את העובדות, את הראיות. יש ראיות, אין ראיות.
אז סבבה, שים את הראיות בפני הוועדה. יבוא שר המשפטים דקה. יבוא שר המשפטים יגיד, חבר'ה, לי אין את הכלים, אני רוצה להעביר תלונה למשטרה. אחלה. לך למשטרה, תגיש תלונה, מי המחלה?
ואז מעכבים את המינוי?
מן הסתם שאם המשטרה תחליט שהיא בודקת את זה, הוועדה חייבת לקבל החלטה, החלטה מיד במקום שיוצרת את זה. מי מנע מהשר לדין להגיש תלונה למשטרה עד עכשיו? מי? תענו לי אתם, הוא יכל ללכת להגיש תלונה. אתם יודעים למה הוא לא הלך להגיש תלונה במשטרה, כי הוא יודע שאין שם כלום. אז בבקשה, אז זה בדיוק כל העניין. אני אומר לשר לדין, אברבה, אתה רוצה? אני אלך איתך להגיש תלונה במשטרה, אני רוצה לבדוק את הדברים עד הסוף. אבל אני גם אומר את הדבר השני, למטבע הזה יש גם צד שני, אם ייבדק, אם יימצא, שאין שום כלום, אתה צריך לשים את המפתחות. זה בדיוק מה שאני אומר, ואדרבה, אני לא מכן פה על אף אחד.
לא הבנתי את הקשר.
אני לא מבין מה.
יש ידיעה בעיתון, והשר אומר, אני מבקש לעכב את המינוי, אבל אם הוא יצא נקי וזך כשלג, אז השר צריך להתפטר כי הוא ביקש לעכב את המינוי?
לא, אם השר ניהל פה מסע צייד ומסע הכפשה, רק אז להתפטר. לא אם הוא אמר חבר'ה, בואו נבדוק.
ומאין אנחנו יודעים שהשר ניהל את מסע הצייד ולא עיתונאים חקרו?
אני ברשותך אתחמק מלהשיב על השאלה הזאת, כי לא נראה לי שזה נכון שאני אכנס לקולגות שלי למסיקה, לזרידים או לקונצי, כמו שלא הייתי רוצה שהם יכנסו לסיפורים שאני מביא, אבל בוא, לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין מה קרה פה. ללווין, הרי לווין, עזוב שנייה, יש וואטסאפ שאומרים מניב, פרסם אתמול בחצות 12, שכבר לפני שנה, כותב יריב לוין שהוא עיכב את המינוי של השופט עמית בלי שום קשר לטענות שבאו עכשיו. הוא לא רוצה את עמית וזה בסדר אגב, זכותו לא לרצות את עמית. הכל טוב, הכל יפה, הכל מסתדר. הוא לא מינה את הוועדה.
תגיד, נמצא קשר, זאת אומרת, לא יפתיע אותי, כן? אבל נמצא קשר בין עמדת לוין לבין הידיעות והתחקירים שפורסמו?
ברור שיש קשר ביניהם, הוא לא רוצה את לוין, האם אתה אומר, האם נמצא קשר?
לא, יש זהות, אולי זהות אינטרסים, אבל קשר סיבתי של...
עכשיו,
הוא הביא להם את המידע.
כן, זה מה שאני שואל. אם מישהו מהמאו האנשיו, הרי אנחנו מכירים את המאחרים.
כן, כן, בסדר.
חברים, אני לא אענה על השאלה הזאת, אבל סיבה ברורה, אני גם לא רוצה שישאלו אתכם על סיפורים שלי, אז אני לא אענה על השאלה הזאת, זה גם לא רלוונטי. הם לא אכפת לי, הסיפורים הם סיפורים טובים, גם אני הייתי מפרסם אותם, אני אומר באמת, כי הם סיפורים טובים, והתפקיד שלנו כעיתונאים הוא לקיים...
למה שותקים אבל, תגיד לי, למה שותקים בבית השופטים, בבית המשפט העליון, בסוגיה, שגם הם מבינים את הנפיצות שלה? נשיא בית משפט עליון, אני לא אומר חשוד, כי עוד לא הציגו פניו חשדות, כן? אבל
גם מעורב. באינטרנט מיד מוצאים אישור, זה נראה לא טוב, זה נראה
כאילו... עכשיו, ברגע שהעירייה, בוא ניקח את הקטע של עיריית תל אביב, ביני, כי קצת קראתי על זה, עיריית תל אביב מבטלת את התיק נגדו ונגד אחיו, או נגד אחיו ונגדו, לא נכנס לאפוטרופסות, אבל שר הבעלי הנכסים באותו מתחם, עדיין מתנהלים, חלק כבר נגזר דינם.
להבנתי, עוד פעם, ותתקן אותי מנטוי, גם לאחרים ביקרו שם את הכתב אישום.
עד כמה שאני יודע, לא.
לא, יש שם שני הליכים, הרי הוא ירש שתי חנויות ברחוב אלעד בעיר תל אביב, ויש הליך אחד של פינוי בינוי, והליך אחד של כתב אישום, להבנתי.
וזה שהוא לא פסל את עצמו בכלל מלהיות מעורב בתיקים האלה, הוא לא טעם לפגם, לפחות...
א', כן, יש פה טעם לפגם, הוא התנהל כאן בצורה מאוד לא אחראית ולא...
נו, אז אם הוא לא אחראי, אז איך הוא יכול להיות שנשיא במשפט עליון או שופט עליון?
שנייה, אני אסביר, אבל הוא, עוד פעם, אתם הופכים אותי להיות הסנגרור שלו, ואני לא רוצה, כי אני בעד שיבדיק...
אני מדבר איתך על העובדות.
על העובדות, הוא טוען שהוא נתן לאח שלו איפוי כוח, ומאז הוא לא ידע שום דבר, ורק הכי טיפל בזה. אני לא קונה את זה, אני חושב שזה הקטנת ראש, הוא היה צריך להתקשר...
מה, ברגע שהוא נתן לאחיו, אז הוא מתיר לו לדון בתיקים זה, אני לא מצליח להבין.
לא, אז הוא לא ידע, אין לו מודעות.
הוא לא ידע, הבנתי.
אם אני נותן לך איפוי כוח, רון...
היה פוליטיקאי סוג זין, לא ידע.
אז אני אומר, פה אני לא קונה את זה, אני חושב שצריך להגיד טלפון לאחיו, ולהגיד לו, שומע, מה קורה עם החנויות שלנו? יש שם עורכי דין? יופי, תגיד לי, אני אשים אותם ברשימת המינויות. סבבה, זה אני מקבל, ברור לחלוטין שהיה צריך לעשות את הדבר הזה. את זה המשטרה, אגב, בדקה, אמרה, אין כלום. עכשיו, עוד פעם, אני חוזר...
לא הבנתי את האין כלום הזה. כלומר, יש. אז מה הכלום פה?
לא, אין פה פלילי. יש פה משהו פלילי? יש פה משהו אולי אפי. פלילי? אני לא חושב שיש פה משהו פלילי. אפי, מי שצריך לבדוק, זאת הוועדה לבחירת שופטים. פלילי, מי שצריך לבדוק, אז המשטרה.
אבל הם לא יבדקו, כי הם הרוב בעדו.
רגע, לפני שאתם מעיפים אותי מהקו, אני חוזר ואומר, אני בעד בדיקה, בלי תיוכים, אף אחד לא קדוש, תבדקו הכל, תבדקו אותו בציציותיו, הכל, 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 זה מה שאני טוען, אבל אני רק אומר, שאם קורא פה מסצית, אז גם הצד השני צריך שלם על זה, זה כל מה שאני אומר, ואני אומר עוד פעם, אם השר לוין חושב שיש פה משהו, שיתקבל את התלונה למשטרה, איפה הבעיה, מי מנע מזה, מי מנע?
אני בעד. אני בעד. בני אשכנזי, כתב משפט של וואלה, תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום.
ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לרב סרן עין, מפה מסייעת בגדוד רותם גבעתי, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה העניינים?
אנחנו בסדר גמור. אתה יכול קצת עין לספר לנו מה הייתה עבודתה של גבעתי ועבודתך שלך בתוך גבעתי בעזה בשנה ושלושה חודשים, ארבעה חודשים האחרונים?
בחודשים האחרונים היינו בג'באליה, פעלנו שם בצורה מאוד רחבה, בעיקר בשביל לנטרל תשתיות ולהשמיד מחבלים. וזה העיקר, זה היה ברוב הזירות.
זו הייתה פעם ראשונה שלכם בג'באליה מכל הפעמים שהיינו ויצאנו מהמקום?
לא, היו סך הכל שלוש פעמים שהגיעו לג'באליה, ובצחות פעמיים רוב הגדודים השתתפו.
לפי מה שאנחנו קוראים בתקשורת, הצלחתם בכלל לא רע. הרגתם הרבה מאוד מחבלים ומנהרות ותשתיות. אבל כשאתה שומע שצהל עוד מעט יוצא משם, או כבר יוצא משם, והתושבים חוזרים, ולאט לאט בטח גם החמאס יחזור, מה זה גורם לך להרגיש?
מה זה התושבים, אריה? זה לא חמאס. מה, מאיפה הם באים? מלפלנד?
זה מהבלתי מעורפים. אוקיי. אנחנו יודעים מה הם, אבל זה מה שאומרים, התושבים.
שמע, אנחנו עושים מה שצריך לעשות כדי להביא כמה שיותר הישגים, שיתנו לנו את האפשרות הכי טובה להביא את החטופים חזרה הביתה, ואני יכול להגיד לך שאם אני בתקופה שהייתי בג'באליה, ראיתי ממש ביום יום איך אנחנו מקרבים עסקה, וזהו, זה לא תפקיד שלי לחשוב על העסקה, או לחשוב על מה קורה שם, חוזרים או לא חוזרים, עושים מספיק או לא מספיק. אני חושב שברמה הצבאית עמדנו בכל המשימות.
אבל זה לא מתסכל להגיד, היינו פה כבר, ועכשיו אנחנו חוזרים עוד פעם, ואולי אני צריך לחזור עוד פעם. זה לא מתסכל?
שמע, אנחנו כבר 5,000 שנה נלחמים. אז הכל בסדר, ולאז שגידו לנו לחזור, נחזור, או ללכת למקום אחר, כל מסיבה שנצבן, נעשה אותה באהבה, כי לא חסרים לנו אתגרים.
אתה קצין, אתה רב סרן, מ"פ במסייעת, חיילים שלך שהם צעירים יותר, שנכנסים פעם, פעמיים, שלוש לג'באליה, ואחרי זה יוצאים ובכלל עוזבים את הרצועה למשימה אחרת, הם לא שואלים את עצמם, מה עשינו כאן בעצם? היינו, הקרבנו, החטיבה הקריבה המון דם ופצועים ומבצעים ומה לא, ובסוף יוצאים ומחזירים ונותנים לחמאס לנסות להחזיר מצב לקדמותו, הם שואלים אותך את זה?
תשמע, קודם כל הבגרות של החיילים במלחמה הזאת זה משהו שהוא מדהים. מה שיפה במלחמה הזאת, שאני בתור מ"פ שלהם, שאני גדול מרובם בשש שנים בערך, אני לא יותר מנוסה מהם בשום דבר. חווים את אותם חוויות, עברנו אותם אתגרים, ויש חיילים שהיו בסיטואציות קרביות הרבה יותר קשות ממה שאני הייתי. והשיח הוא מאוד מאוד ישיר. אתה חושב שאני חי איתם בבית, ישן איתם באותו חדר, אוכל איתם אותה מענת קרב, ואת כל הדברים הכי פסיסיים אנחנו עושים ביחד, וזה מאוד קרב בינינו. וכשמדברים על הדברים האלה, הם מבינים, הם יודעים שבסוף הדבר הכי חשוב שאנחנו עושים בעד זה מייצרים תנאים להחזרת חטופים. ויכול להיות שהם שואלים את עצמם האם מה שהם עשו זה מספיק, או שזה היה שווה, אבל כשיוצאים הביתה הם גאים בעצמם, והם יודעים ש... שממש עם הנשק שלהם ועם המשימות שהם עשו, הם הביאו עד עכשיו כבר שלוש בנות הביתה, ואני מקווה שעוד הרבה.
איך הם מתמודדים החיילים? שוב, אתה איש קבע, אתה לא בתוך הסוגיה, אבל איך מתמודדים החיילים שחלקם אמורים בטח להשתחרר משירות סדיר ולהצטרף למערך המילואים? עם כך שהמערך הזה אינו גדל, ואני לא מדבר רק על החרדים, גם על חילונים שצהל הפסיק את שירותם מסיבות שונות, לוגיסטיות, המערך לא גדל, העומס נופל עליהם, מי שבאמת היום בסדיר, תוך שנה יהיה במילואים.
תשמע,
וואלה, פייר, אין לי מושג, כי אנחנו... זה אמר לך מצחיק, אנחנו לא מדברים על הדברים האלה.
לא מדברים.
מדברים על דברים, כן, מדברים על דברים הרבה יותר פשוטים של החיים.
מי עושה קפה בבוקר וזה?
מה נעשה, כן, מטלות, למה לא ניקית, למה אתה שרד...
באמת, תגיד לי, למה הוא לא ניקה?
כבר לא אומרים, נקה בפקודה.
יש לי שאלה אחרת, כשנולדת ההורים שלך נתנו לך שם ושם משפחה, ואנחנו קוראים לך רב סרן עין, למה? כי אנחנו חוששים מכל מיני עמותות פרו-פלסטיניות שמתנכלות לחיילים בחוץ לארץ?
אני חושב שזה נראה לי חוסר
אחריות,
אני חושב שזה נראה לי לאנשים, בסוף אנשים רעים מסביב לעולם. ועשו הכל כדי לפגוע בכל דרך במדינה, ואם השיטה הנוחה ביותר עכשיו זה לקחת את הנושאים שנלחמו בעזה, לעשות עליהם מהלכים את השיטה שלהם, אז הכל טוב.
ואתה עם החיילים שלך דיברת לא לעלות סרטונים ושום דבר שיעזור לרעים?
כן, כן, כן. יש הרבה אירועים בצבא שהתגלגלו לא טוב, בגלל שאנשים בקלות דעת עשו כל מיני שטויות והסתבכו מזה מאוד. אז יש על זה שיח ומבדים הכל, ואם כבר מעלים איזה משהו, יש שרשרת אישורים מאוד רצינית עם דרך המודיעין וכן הלאה, ולא בדברים האלה.
עוד דבר אחד, תשמע, אני מניח שכשאתם יוצאים מעזה, אתם חוזרים לפעמים ועושים אימונים. יש איזה מין יחס קצת מזלזל באימונים, אנחנו אחרי שנה
עכשיו ומשהו. עכשיו זה לא היה באמת הכנה?
במלחמה, אנחנו היינו בדבר האמיתי, עכשיו אתם עושים לנו שטח בנוי.
אז אנחנו ממש עשינו שבוע שעבר, אז כרגע אני לא, כשאני אין את האנשים שלי, אני, באמת אני לא מאמין אותם על, על דברים שאנחנו בקשירות מאוד גבוהה, נגיד, הפרעה של כל מיני אמצעים שהשתמשנו במלחמה עכשיו, אני פחות שם את הדגש, אבל במלחמה יש הרבה דברים שאתה נהיה בהם טוב, הרבה דברים שאתה נהיה בהם פחות טוב, למשל כושר גופני, עכשיו הוא ברמה יחסית נמוכה, אז עושים על זה את הדגש, והם, אתה יודע, הריצות קשות ואימוני כוח הם מאוד מאוד קשים, אז מבינים עכשיו שיש לנו עיסוקים שאנחנו צריכים להתמקד בהם.
רב סרן עין, תודה רבה. תודה רבה על כל מה שאתם עושים ושאתה עשית, ושמור על עצמך ועל החיילים שלך. תודה רבה, שבת שלום.
תודה לכם.
כן. ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לשופט בדימוס הרן פיינשטיין, לשעבר שופט בית משפט השלום ברחובות, וגם מרצה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן. שלום לך, בוקר טוב.
שלום וברכה, לך ולמאזינים. לך ולרון הבנתי ולמאזינים.
כן, כן.
רון איתנו.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אתה אמרת השבוע משהו קשה לשמיעה אולי לחלק מהאנשים שלנו, שאם בגץ יחייב את שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים ביום ראשון, ולמנות את ממלא מקום נשיא העליון השופט יצחק עמית, לנשיא קבוע של בית המשפט העליון, השר לוין לא צריך לציית לפסיקה. האומנם?
האומנם, נכון. נכון בדיוק. אין בזה שום רע, ואני לא חושב שיש פה זה בעיה מיוחדת, מפני שמשתי סיבות, א', לפי דעתי, וזה ויכוח משפטי, לבית המשפט אין סמכות לתת הוראות כאלה כפי שהוא נתן, לגבי קביעת מועדים, זה לא גן ילדים שבית ספר עממי שאתה צריך לתת, להגיש את החיבור עד יום זה וזה, הקביעה לגבי המועדים היא של הוועדה, לא של בית המשפט, זו נקודה ראשונה. דבר שני, יש פה מה שנקרא שינוי נסיבות קיצוני, וזה כל אחד יודע וכל אחד מבין, שברגע שיש טענות כנגד ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון לגבי עבירות בנייה, ואני אומר, עבירת בנייה עצמה היא לא חשובה כל כך, מפני שבסדר, עבירת בנייה זה לא עבירה מהחמורות.
אבל ההתנהלות.
בדיוק, בדיוק. ההתנהלות והתגובות השונות, ולא שהינן מתיישבות אחת עם השנייה, לפי דעתי יש פה פגם, שאישית, אני אומר את זה אישית, מונע ממנו להיות נשיא בית המשפט העליון. אז אני בא ואומר, תראה, השופט שר לוין אמר לך, בוא תסביר את עצמך. מה יותר רגון מזה? מה יותר פר מזה? נדחה את הדיון, ואני מניח שאם זה היה פוליטיקאי שהיה פונה לבית המשפט, אומר, רבותיי, SOS, יש בעיה? היו נאתרים לו. אבל פה השופטים קבעו תאריך, לעניות דעתי, באמת, לעניות דעתי, לא הייתה להם סמכות לעשות את זה, אבל נתגבר על זה. אתם לא יודעים שיש פה שינוי נסיבות? אתם לא רואים שיש פה לכאורה, אנחנו מדברים תמיד לכאורה, עבירות בנייה? אז מה אתה עושה במקרה כזה? באים ללווין, אומרים לשמוע, אתה צודק. תן לנשיא המיועד להסביר את עצמו, אם הוא יצליח טוב, אם לא, אז הוא לא יהיה נשיא.
כן, אבל אתה יודע, אם הוא לא מצליח להסביר את עצמו, הוא לא יכול גם לשמש כשופט בבית המשפט העליון. לא רק נשיא, אבל מצד שני, זה לא, אתה יודע, אני לא יודע מה יכולת הוועדה לחקור את האירוע. זה לא, אתה יודע, באים ועושים איזה חלטורה שחברי כנסת יחקרו את...
מה גם שכל אחד מחברי הוועדה בא עם החלטה מוכנה מראש, בלי קשר למה זה יגיד ומה הוא יגיד.
יש רשות חוקרת בישראל, אוקיי, והיא צריכה לבצע את העבודה, לטוב ולרע, אבל היא צריכה לבצע את העבודה, לא שום גורם אחר.
אני מסכים איתך, אבל אז מה הפועל היוצא? הפועל היוצא שאתה בעצם בדעתי שבשלב הנוכחי...
של דחיית מועד המינוי, לא יקרה כלום.
נכון, נכון, אז מה, כמה חודשים יש, עוזי פוגלמן היה ממלא מקום, וניהל את העניינים, עכשיו הוא ממלא מקום, אז עוד חודש. איפה האסון? מצד שני, אתה רוצה ליצור סיטואציה שבדיעבד יש לנו נשיא שצריך לבטל את זה, זה הרבה יותר קשה. עכשיו אני אומר, לוין היה פר איתו, אומר, בוא תסביר. בוא תסביר. אז כל הנסיבות, איך אומרים בידיש, אז בעצם זה מתבקש לעכב את הכל, ולא יקרה שום דבר. אם יגיד לוין לבית המשפט העליון, רבותיי, בנסיבות האלה יש שינוי נסיבות, ואני לא מכנס את הוועדה.
כן, אבל גם...
מה יקרה? ינוע, מות הסיפים, באמת.
אבל אתה יודע, יש גם פה גם את התגובה שלו, אני לא אקנה. לא עושים לו כמשפט דרייפוס, כן? הוא יכול להגיד את עמדותיו, ואף אחד לא מטלה אותו.
מה? הוא מרגיש שהוא נרדף.
הוא מרגיש שהוא נרדף.
שתופרים לו תיקים.
אבל שיביא קצת אחורה. אני לא הייתי ב... אין לי שתי חנויות. אתה יודע, לא הייתי שם. אבל...
תשמע, יוסי שריד אמר כמה פעמים, לא יצא לי להיות זכאי.
כן.
כן.
אבל בכל מקרה, אתה יודע, זה דברים צריכים להיבדק, זה ראש המערכת המשפטית, אתה יודע,
נכון.
ראש הפירמידה, הציבור מסתכל עליו, אני לא מדבר על הסביבה שלו. הציבור מסתכל עליו, מה הוא חושב שיגידו? שהוא קורבן?
לא. אתה רואה, וזו ההערה שלך שהיא נכונה לגמרי, ואני מצטרף איתה, זאת אומרת שיש להתחשב בדעת הקהל. ובמקרה הזה, גם הפסיקה וגם המשפט העברי במפורש קובעים את זה. למשל, כל מי שחטא חוזר לתפקידו לפי המשפט העברי, למעט ראש סנהדרין. ואז הדין העברי אומר, לא, אתה לא תוכל לחזור לתפקידך, גם אם בנקלה אחיך לפניך, ועברת, קיבלת את העונש, בגלל שאתה משמש דוגמה. ויש לי גם פסק דין מאוד ישוע בארכיאולוגיה עם האוניברסיטה העברית, שקבע בית המשפט העליון, תתחשבו בדעת הקהל. אל תלכו שחור לבן. עכשיו, ברור לך, אני קראתי מה שכתבת היום, אני מצטרף אליך בעניין הזה, דעת הקהל, אני לא יודע אם רובה, אבל בית המשפט העליון קבע שגם דעת מיעוט יש לקחת בחשבון, וצריך לקחת בחשבון. במקרה הזה אני לא יודע אם יש רוב או מיעוט, צריך לעשות משאל. אם דעת רוב הקהל הוא שבאמת הוא לא יכול לכהן, בוודאי עד סיום הברור שבעניין. אני לא מבין את ההתעקשות שלו, אני חושב שבכל הכבוד, הוא באמת דאג למעמד בית המשפט ולאמון, הוא צריך היה להסכים עם לוין להשהות את האמון, תשאיר את המועמדות שלך, אבל תשאיר אותה עד סיום הבירור, עד בירור סופי של כל העובדות.
השופט פיינשטיין, יש לי שאלה, לא על עמית, אלא שאלה על שלטון החוק. ישראל מציגה את עצמה, והיא באמת מדינה של שלטון חוק, ועליונות שלטון החוק. וכשהייתה פרשה ידועה של אלאור עזריה, שהרג מחבל, ששכב פצוע, ואמרו, אתה לא יכול להיות השופט והמוציא להורג, כי אנחנו מדינה של שלטון חוק. מחבל צריך לעמוד לדין, ויגזר דינו, והוא יישא בעונשו. ואז מישהו שיושב 35 מאסרי עולם, יוצא בעסקה להחלפת חטופים, אז איפה שלטון החוק שלנו? מה המשמעות של שלטון החוק במדינה שלא משנה מה פסק בית המשפט, הרוצח הולך הביתה.
נכון. אז קודם כל, שלטון החוק זה לא דבר אבסולוטי. והפסיקה מפורשת דווקא בעניין של, כשהמנכ"ל משרד ראש הממשלה, אתה צריך לזכור את השם, אני כרגע ברחתי.
שמעון שבס?
כן. קבע בית המשפט, ובפסק דין נוסף, דורית בניש קבע, שתפקיד בית המשפט זה לא להגיע למלוא העובדות. ברור לנו לגמרי שאנחנו לא יכולים להגיע למלוא העובדות, דבר ראשון. דבר שני, חוק העונשין קובע לגבי עזריה למשל, שיש מבחנים של התנהגות סבירה. כך כתוב בחוק, סעיף 34 תזיין, שלא תקבל הגנה אם אתה לא עשית, לא פעלת באופן סביר. עכשיו, השחרור של הרוצחים זה כבר אקט פוליטי, זה לא אקט משפטי.
אבל הוא לא מעיין את האמירה שישראל היא מדינת שלטון חוק?
מה שהשופט מנסה לומר, שהפוליטיקה מעל החוק.
כן, במקרים מסוימים, בוודאי, בוודאי. אני לא חסיד גזי גדול של שלטון החוק באופן טוטלי. ממש לא. התאחרים, פיאט יוסטיציה, היפריאד מנוס, יעשה צדק ויחרב העולם. מה פתאום?
עוד פעם, איך זה במקור?
פיאט יוסטיציה, היפריאד מונדוס, יעשה צדק ויחרב העולם.
רשמתי לעצמי.
ממש לא, ואתה יודע שלפי ההלכה היהודית שלא נחרב בית המקדש, אלא בגלל שדנו דינים, דין תורה, ולא הלכו לפנים משורת הדין. אז החוק הוא נכון, הוא חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. שופט זילבר כתב על זה מאמר, שהחוק הוא עניין רציני מדי בשביל להשאיר אותו בידי משפטנים.
האמת שהוא צדק.
כן, הוא מהגוורדיה הוותיקה של שנות ה-50 וה-60, כן.
היה ענק. אז אנחנו ערים לזה שלחוק יש מגבלות. וזה אחת המגבלות. לא יקרה כלום אם הישיבה תידחה ויבררו את העניין.
השופט הרן פיינשטיין, שופט בדימוס, אבל תמיד שופט. תודה רבה לך, שבת שלום.
תודה לכם ורק טובות.
אז מה אנחנו הולכים לשוחח עם הפאנל הפוליטי שלנו כדי לסכם את השבוע?
יש לנו הרבה דברים, הרבה. קודם כל נשאל... אתה יודע באמת איך הדרג המיניסטריאלי מתייחס לרמטכ"ל אחרי שהודיע על פרישתו, זה באמת, אתה יודע, זה התייחסות מבזה. הייתה כל תקופת כהונתו במלחמה, אבל עכשיו גם, אריה, זה טעית גנרל. לא מתייחסים ככה לאדם, כי ברגע שמבזים אותו, מבזים גם את פקודיו.
ואת המערכת כולם. אנחנו רואים שלום ובוקר טוב לטל שניידר, הכתבת הפוליטית והמדינית של זמן ישראל.
שלום, בוקר טוב.
ושלום ובוקר טוב לאופר ענבר, יועץ אסטרטגי.
בוקר טוב לכם.
כן, אתם רוצים לדון לחומרה את המערכת הפוליטית ששפכה את מררתה על הרמטכ"ל כשהוא הודיע שהוא התפטר, או שהם צדקו?
אני יכולה להגיד, זה לא העניין של צדק או לא צדק, אני חושבת שהרמטכ"ל צריך היה לסיים את תפקידו, וטוב שהוא הודיע ומעביר מסודר, וזה ככה צריך להסתות. הייתי אומרת שציפיתי לזה אפילו יותר מוקדם, אבל אני גם יכולה להבין שהוא רצה לראות את העסקת הפסקת אש נכנסת ומתחילה להתגלגל, וזה בסדר.
גם רצו שהוא יישאר, טל, רצו שהוא יישאר.
אני חושבת שהם צריכים... אתה יודע, אני ראיתי את הרשימה של המועמדים, אני חושבת שהמדינה בשלב הזה צריכה מאוד יציבות והיגיון, וצריך ללכת עם המועמד שהיה גם סגן רמטכ"ל, גם מנכ"ל משרד הביטחון, גם מזכיר צבאי, גם אדם שהוא...
הולכים עם המועמד, אני יודע שזה מועמד היה של נתניהו עוד לפני הרצי, אבל הלכו פה על מועמד שאבי האומה רוצה, זאת אומרת, באמת, עם כל הכבוד לישראל כץ, הוא אפילו לא שם
ג'סם. לא של אף אחד, אני אגיד לך משהו, אני חושבת שאייל זמיר הוא לא של אף אחד, אני חושבת שהוא של מדינת ישראל, אני מכירה אותו במקרה, ואני לא חושבת שצריך להדביק לאיש הזה, או אני חושבת שגם לא לאחרים, איזה שהם...
עובדתית נתניהו רצה אותו פעם קודמת, אין פה, זה לא סוד.
הוא רצה אותו רק כדי לתקוע אצבע בעין.
לא משנה.
קודם כל, כשהרצי נבחר, נתניהו לא היה בתפקיד, הוא היה שם בפוזיציה, והוא שם את השם אייל זמיר אך ורק בשביל להצבן ולעשות איזשהו אירוע פוליטי. זה אצל הפוליטיקאים. עכשיו, תראה, בשלב הזה שבו אנחנו נמצאים, שזו מלחמה מאוד קשה, והמדינה זקוקה לאיזשהו סדר ויציבות והיגיון, אני מקווה שהם יעשו את הדבר הנכון, ולא יתחילו לשחק את המשחקי אצבע בעין. לא, אתה רואה עכשיו, אגב, שיושב ראש לאופוזיציה, יאיר לפיד, קם ואומר לך, אייל זמיר הוא האדם הנכון, ולא משנה לו,
אופר, אני רוצה לשאול רגע את אופר. אופר... בתור לוחם מילואים בצנחנים, איך תקבל את זה שיהיה רמטכ"ל מהשריון?
זה אף פעם לא שינה לי יותר מדי. מי שיבחר כרמטכ"ל, מבחינתי הוא ראוי. אני לא הייתי מנסה, אני חושב שזה טעות תמיד לנסות לשייך את, את הרמטכ"ל, או לא משנה, אנשים בכירים למי הוא מתאים ב-DNA, כי אנחנו רואים שגם בסופו של דבר...
בדרך כלל הקליקה, אם אנחנו רואים את המינויים.
כן, אבל אנחנו רואים שבסופו של דבר הרבה מאוד מהם משנים את דעתם, לא כי הם רוצים בכוונה ללכת לו על הראש או נגדו, אלא כי הם מבינים דברים אחרים, מה שנקרא, מה שרואים מכאן, לא רואים משם. האם אני שמח, אני חייב להגיד לכם שאני באופן אישי לא מבסוט מכל השמחה לעד והחגיגות שעשו על זה שהוא הודיע שהוא התפטר. זה היה ברור לכולם שהוא התפטר, הוא לקח את האחריות, הוא הראשון לדעתי שלקח את האחריות על המחדל בשביעי באוקטובר. אבל לחגוג על זה, אני חושב שגם כבני אדם...
יש פה עוד כיוון, אריה, עם הקטע של הצבא, וזה באמת ההופעה של ראש אכ"א דדו בר כליפה בפני ועדת חוץ וביטחון, ופשוט סתירה מוחלטת, סתירה בטף
גם
לדברי שר הביטחון, שבא עם פוליטיקה עם 4,800, והוא אומר רבותיי,
מה צריך באמת? אבל
לא, לא, הוא אמר רק להגיד את המספר, הוא אמר 7,000 לוחמים ועוד אנשי טכנולוגיה, זה גיוס בערך 15,000 אנשים בלשכה.
לא נפגש עם התוכנית של קץ, אבל התוכנית של קץ נפגש בעיקר עם הפוליטיקה.
אתם יודעים, אתם רואים את אלוף בר חליפה, שזה אדם שיצא, זה אתה משדה הקרב, באמת, ממש לא מובן המילה, יצא מהשדות הקרב, ואתה רואה שהוא אמנם בתפקיד עכשיו של כוח אדם, אבל הוא משאיר את העיניים למצלמה ולציבור, ואומר, זה מה שצריך, ככה אני רוצה שהקצינים והמפקדים בצבא יהיו.
הוא לא התקדם אם הוא יאמר אמת.
שנים רבות זה כבר רובם לא כאלה, ואני הכרתי אותם גם בתוך הצבא וגם בוועדת החוץ והביטחון. אבל טל, תגידי לי בעניין פוליטי, התעסקנו בצבא, תגידי לי, בן גביר, הרוויח או הפסיד מהמהלך של ההתפטרות?
וואי, אתם מכריחים אותי לחזור לדבר על הגועל של הפוליטיקאים, כמה כיף לדבר על הצבא לרגע. האם בן גביר חוזר או לא?
לא, לא אם הוא חוזר או לא, האם הוא הרוויח פוליטית מהמהלך?
היית צריכה לשאול מי זה.
תראה, אני חושבת שמדינת ישראל הרוויחה, זה הדבר הכי חשוב, כי הנזק שהוא עשה למדינה שלנו, בתפקיד שלו, הוא כל כך גדול, כל כך עצום, שאני חושבת שזה רווח נקי של כולנו.
אנחנו נבין את הנזק רק בעוד 5-6 שנים. זאת הבעיה.
אנחנו מרגישים את הנזק...
לא, אבל אני אומר, בכל התחומים, בכל תחומי הפשיעה בישראל, כן, לא מדבר על טרור, בכל תחומי הפשיעה נרגיש את הנזק בעוד 5-6 שנים.
אני חולקת על האחרון, אני חושבת שאנחנו הרגשנו את הנזק בשנתיים האחרונות, בהרבה מובנים, והאם הוא זה יזיק לו, לא, זה ממש לא אכפת לי, אני באתי הבוקר במצב רוח מאוד, כמו שאתם רואים, ציוני לאומי כזה, של כאילו מה טוב למדינה, ואני מקווה שהוא לא יחזור לתפקיד, כדי שהציבור ירוויח מזה.
אבל מצד שני, אופר, מחזיקים שר, את שר התיירות, ונותנים לו עוד 3 משרדי ממשלה, נותן לו ראש הממשלה, כאשר אחד מהם, המשרד לבטאפ, זה צריך 2 משרות ביום. כדי לעשות את
זה. זה אירוע קצת מצחיק.
מה זה מצחיק? זה חיי אדם, מה זה מצחיק?
בסוף, נכון, נכון. בסוף יש פה, קודם כל צריך להבין, בהיבט הפוליטי, ראש הממשלה יכול למנות 3, או למנות את השר, ממלא מקום למשך 3 חודשים. זאת אומרת שהוא מנסה עכשיו למרוח ולהרוויח זמן, בתקווה שבן גביר יחזור. אנחנו רואים את זה, אגב, בעיניי, הטעות המרכזית, ואנחנו רואים את זה עכשיו בסקרים, בן גביר רק מצליח. זאת אומרת, כל התהליך הזה שהוא עזב ונשאר בחוץ, והם מדברים בינם לבין עצמם דרך התקשורת, והם כל הזמן אומרים, אנחנו עוד יכול להיות שנחזור אם תימשך המלחמה, ובליכוד בינתיים נותנים 4 תיקים לשר אחד.
בלי לשנות אדם אחד במנגנון, כלומר, משאירים את הדלת פתוחה לשובו של בן גביר.
זו הטעות, אגב, בעיניי. אם אנחנו, שנייה רגע, טל, אם אנחנו רואים את הסקרים, את הסקרים של הבוקר, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד מובהקת. ההתנהלות של נתניהו במקרה של איתמר תמיד היא הייתה ככה, היא הייתה טעות, אבל עכשיו היא עוד יותר, כי אנחנו רואים שזה לא רק שזה לא...
כן, אבל איתמר לא רץ כאן לראשות הממשלה. הסקר המהותי הוא שאם באמת בנט נכנס, שאני לא רואה בו שום בשורה, זה עדיין 70-50, אופוזיציה
קואליציה. הבשורה של בנט היא אחדות. וזה צריך להסתכל, זה מאוד מאוד יקרי.
אין לי שום ציפיות.
אני יכולה לתת לכם דעה לא פופולרית?
כן, כן, אני מת לדעות לא פופולריות. אני חי מהן.
משרד המורשת הוא כלום של הכלום של הכלום. משרד הנגב והגליל הוא כלום, פסיק אחד בגדול כלום. תיירות אין בישראל כרגע. אין שום בעיה שבן אדם, ואני נגד כל הבזבוזי
כספים האלו. לפי מה שאת אומרת, הוא יכול למנות גם את מאי גולן, כי מהמשרד שלה זה גם כן כלום.
אין שום בעיה שחיים כץ ימלא את כל התיקים האלו, כשבאמת יעבור להיות שר המשטרה, מה שנקרא, וששאר הדברים זה באמת פרויקט צד, הכל בסדר. לגבי שמירת התיקים וכל הקשקוש הזה, בואו, זה קטע הצגות שנתניהו עושה, אני שומר לו, אתם יודעים, כי כולם מבינים שמתי שהוא יהיו בחירות, הוא יוכל להגיב, הנה, אני לא רציתי שתלך, נשמרתי לך, עשיתי לך, בסדר, אז אנחנו מבינים, זה קצת פוליטיקה.
נתניהו צריך את איתמר כמו כוסות רוח למת, חוץ מנזק הוא לא עושה לו כלום.
בדיוק, בדיוק.
צריך אותו לבצר את הממשלה.
אז מה יש לבצר?
אין מה לבצר את הממשלה, מהסיבה הפשוטה, בעיניי בסוף הבחירות יכולות להתקיים היום על בסיס דבר אחד, זה חוק הגיוס. חוק הגיוס, ואז אחר כך גם זה יעזור גם כן לבנט.
אבל חוק הגיוס כבר סגרנו, אופר, סגרנו את חוק הגיוס.
לא, עוד לא סגרנו.
מה, לא גמרנו לרמות? כמה עוד אפשר לרמות?
סבבה, אבל אני חושב שבסוף זה יהיה נכון פוליטית.
אבל אם זה יהיה...
מבחינת האחרים, לרוץ עכשיו לבחירות על הטיקט הזה.
בשום חוק של חוק גיוס.
אבל אם זה הנושא של הבחירות, הם יתקיימו בעוד שנתיים. כי עד שיעשו חוק ובג"ץ יפסול אותו ויעשו עוד שינוי בחוק ושוב
זה בדיוק התכנון שלהם לחוקק חוק שבג"ץ יפסול.
אבל בכל מקרה הגיוס דה פקטו לא יעבור 1,500-2,000 מלשאבים. אפשר לרמות כמה שרוצים, בסוף אתה יודע, בסוף בגיע הנומרטור. זה הרמה של רמאים, אין לי אמון בהם, אתה יודע, שיעבירו אותי מעבר חצייה, בטח לא את ילדיי. אבל אני רוצה לשאול באמת על עוד דבר בקטע של חוק הגיוס, יתכנו באמת עריקים, כל מיני כאלה שמבטיחים הבטחות וזה, בליכוד, או שנגמר, תם הטקס?
תראו, אני אגיד את זה גם כלפי הסקרים היום.
דבר עריקים הליכוד.
אף אחד לא רוצה, אף אחד לא רוצה, לא מהקואליציה ולא מהאופוזיציה, רוצה היום בחירות, מהטעם הפשוט, שבנט לוקח לכל אחד ואחד מנדטים. ולכן, מה שנקרא, אם אתה מדבר על העריקים מהליכוד, לא רואה את זה קורה, אני חושב
שהממשלה... מתי הוא הגיע פה לכזה מעמד של משיח בן דוד?
מרגע שהוא היה חצי שנה ראש ממשלה.
לא, הוא היה 11 חודשים ולא עשה כלום מכלום. אז מה בדיוק? מה ההתלהבות?
הוא בשנה וחצי שהוא היה ראש ממשלה,
הוא לא היה שנה וחצי.
היה שקט והיה...
איזה שקט היה?
ייצוב באזור.
רגע, אופר, בואו לא נתלהב, כן? היה שקט כי הוא המשיך במדיניות של קודמו, אוקיי? את השקט שילמנו בשבעה באוקטובר. הוא לא נקי מאשמה, לא הוא ולא שותפו לפיד.
הוא לא נקי, אבל אני רגע מנסה שנייה להרחיק את הסיפור הזה של השבעה באוקטובר.
אני מכניס את כולם למרק הזה, לסלט, כן?
כן, אבל בסוף, באותה תקופה, הוא בוא נאמר ככה, בעיניי הוא קצת הקדים את זמנו. זאת אומרת שהיום, ואנחנו רואים את זה היום בסקרים, הוא מתחזק בסקרים, כי הוא מייצר, מבלי לדבר יותר מדי, הוא מייצר את הרצון, זה נשמע קלישאתי, אבל הוא מנצר את הרצון של ממשלה רחבה ושל אחדות ושל שקט נפשי לכל אחד ואחד מאיתנו.
תודה רבה, עופר. טל, משפט לסיום, כי נגמר לנו הזמן, ממש משפט.
שהסקרים זה בולשיט, חכו, כי כשהתחילו את התקל המערכת זה התכווץ.
צודק, ערכו והפיקו אותנו היום, תודה רבה לכם, שבת שלום, שתזכו למצוות. ערכו והפיקו אותנו היום שר פלסנר וליאור שד משפיצר ואסף נבו, ואחראית על השידור הייתה שקד מורג, ובדיגיטל ירון זאבי ואחי אדלוק ואיתי ניקסון, ואחרינו מיכל דליות. תודה רבה מר קופמן, תודה רבה
פרופסור, בוא נקווה שבאמת תהיה שבת שקטה, כולל החזרת חטופות שקטה, שיהיה לנו איזה, אתה יודע, 10 דקות של
נחת.
ענה ונחת מזוקקים, מזוקקות.
שבת שלום.